אוקיי, אז רגע נעשה גם הקלטה פה. בסדר. אנחנו בהצטרפות של עד ודיין, או הנה יעל מצטרפת גם. הצטרפות של עד ודיין. ראינו את מחלוקת האמוראים בגמרא. כן, חמשת האמוראים בעקבות רב יהודה ושמואל, שאומרים שהם לא, שהם מצטרפים. ורב אשי ורבה שטוענים שהם לא מצטרפים, כי על מה שמעיד זה לא מעיד זה. ראינו שכמעט כל הראשונים הולכים בגוונים כאלה או אחרים בשיטת רשי, שמדובר פה שהדיין מקיים את חתימת עצמו והעד מקיים את חתימת עצמו. יש התנסחויות שונות איך בדיוק אפשר להבין שזה כן מצטרף או לא מצטרף. דיברנו כבר על כל העניין הזה, ראינו שיש שם בעצם יישום של שיטת רבנן דרבי, כאילו שאתה מעיד על חתימה, אבל בעצם זה נחשב כעדות, כאילו שהחתימה עצמה מתעוררת ומהווה עד על מה שהיא העידה במקור, כאילו שהעדות הזאת ניתנת עכשיו. אבל שמנו לב שזה עדיין לא מספיק במקרה של עד ודיין מצטרפים, כי יש פה איזה שלושה צעדים ללכת עד שאנחנו מגיעים למנה שבשטר. כן, הדיין מעיד על חתימתו, החתימה מעידה שהיה אירוע קיום, אירוע הקיום מעיד שהשטר מקוים, השטר המקוים מעיד שהייתה הלוואה. כן, העד החתום שקוים, עם השטר מקוים, מעיד שהייתה הלוואה. זה שלושה צעדים, דיברנו על זה שלהלכה לא עושים את שלושת הצעדים, לפי רב יהודה וסיעתו, אולי עושים שניים מהם וגם זה מספיק, דיברנו בפעם הקודמת. אני רק רוצה להשלים את שיטת הרשב"א שלא הספקנו בפעם הקודמת, כי חשבתי שאני כבר אגמור בפעם הקודמת, ולאחרי זה ראיתי שאנחנו צריכים בכל מקרה עוד פגישה. אז אני אשלים את שיטת הרשב"א, כי הוא הולך בכיוון טיפה שונה, למרות שלא באמת עקרונית שונה, כמו שנראה עוד מעט, אבל הוא הולך בכיוון עקרונית שונה. אני עושה פה שיתוף. כן, אז הרשב"א תוקף את כל ההסברים האלה של רש"י וההגנות השונות עליו, ולכן הוא היחידי מכל הראשונים שראינו שהולך נגד רש"י. הוא מסביר אחרת את הגמרא, ובסוף בסוף, שזה כבר ראינו בשיעור הקודם אבל נראה עוד מעט עוד פעם, הוא מביא גם את שיטת תריף, שגם הוא מציע הסבר, הסבר שלישי למה שמופיע בגמרא. אז בעצם יש לנו את ההסבר של רש"י, שאליו מצטרפים הריטווה והרמב"ן ותוספות וכל הבגוונים השונים, התוספות בתוך הריטווה, כן? ויש את ההסבר של הרשב"א שנראה עכשיו, ויש את ההסבר של הריף. אז נראה עכשיו את הרשב"א. אחרי שהוא דוחה בכל מיני קושיות את ההסבר של רש"י, ודיברנו על זה שהקושיות לא נראות כל כך חזקות, לא בעייתי מאוד ליישב את רש"י מהקושיות האלה, אבל הרשב"א זה כנראה בכל זאת הפריע, אז הוא מציע הסבר אחר בגמרא. אלא נראה לי, באחי פירושו, שבאו שניים והעידו על חתם יד אחד מעדי השטר, ועל חתם יד אחד מעדי הקיום, בסוגריים נוסחה אחרת, דאחה בשתיים שהעידו על כתב ידו של עד אחד, ועל חתם ידו של דיין אחד הוא. זאת אומרת, וזה הכיוון שכנראה יותר נכון, הנוסחה האחרת היא כנראה הנוסחה הנכונה ברשב"א, מההמשך לפחות נראה ככה, שבעצם מדובר פה, אז אני אניח מכאן ועלה את הנוסחה הזאת, שמדובר שבאו שני עדים, שאף אחד מהם, זה לא העדים החתומים על השטר, שני עדים אחרים, והם קיימו את אחת מהחתימות של העדים החתומים על השטר, ואת אחת החתימות של הדיינים שחתומים בהנפק. בסדר? בניגוד לרשי שהסביר שעד מהעדים החתומים מקיים את חתימת עצמו, והדיין, אחד מהדיינים החתומים על ההנפק, מקיים את חתימת עצמו. ואז התחיל כל הדיון שבו עסקנו בשני השיעורים האחרונים. הרשב"א אומר לו, מדובר פה במצב שבאים שני עדים אחרים, לא עדים החתומים, והם מקיימים חתימה של אחד העדים החתומים וחתימה של אחד הדיינים בהנפק.
כלומר, שני עדים מצרפים את העד והדיין.
נכון, מנסים לצרף, וזה הוויכוח בין האמוראים, האם זה הולך או לא הולך.
הם לא מצטרפים בעצמם, אלא מצרפים אותם.
נכון. שכתוב שעד ודיין מצטרפים, הכוונה האם עדות על עד ועדות על דיין מצטרפות, כן? זה בעצם השאלה פה. ואז הרשב"א אומר, ואחי כאמר, מהי דקמס היא צהדה, לא מסהיד דיינה. כן? מה שמעיד העד לא מעיד הדיין. דקיוון דאיקה טרי דקמסהדה יסהדה, יש שני עדים שמעידים על העד החתום בשטר, וידעינן דחתימת ידי, אפומה דטרין, זאת אומרת, אנחנו יודעים שזאת החתימה שלו על פי שני עדים, יש שני עדים שמקיימים אותה, נעשה כמי שנחקרה עדותו בבידים, וכאילו העיד סהדה גופי בפנינו, המנה שבשטר. כן? שני העדים מקיימים את החתימה שלו, ולכן בלי קשר לרבנן דרבי, זה מדין קיום הרגיל, ברגע שיש שני עדים שמקיימים את החתימה, מבחינתנו זה לא שני עדים על ההלוואה, נכון? כי שני העדים האלה לא יודעים מה הייתה ההלוואה, הם רק מקיימים את החתימה, זה עד אחד על ההלוואה. מי זה העד הזה על ההלוואה? זה העד החתום. עכשיו, אחרי שהוא קוים, מבחינתנו זה כאילו שהוא, החתימה הזאת עכשיו מתעוררת לחיים, הופכת להיות איזשהו עד שעומד פה עכשיו בבית הדין, הוא מעיד מתוך השטר, אבל כמי שנחקרה עדותו בבית דין, ועכשיו יש לנו עד שמעיד על ההלוואה, אז יש לנו עד אחד על ההלוואה. לכן כשכתוב פה שהוא מעיד על מנה שבשטר, לא מתכוונים לדבר בשיטת רבנן דרבי. זה מוסכם על כולם. זאת אומרת, השני העדים האלה מקיימים את, ה, את, ה, את, את חתימת העד, וממילא העד הזה מעיד על המנה שבשטר. לכן למשל פה לא תעלה השאלה האם זה יהיה מלווה על פה או מלווה, או מלווה בשטר. כשהעד מקיים את חתימת עצמו וזה נחשב כאילו הוא מעיד על מנה שבשטר לפי רבנן דרבי, אז שאלתי, אז למה זה לא מלווה על פה? למה זה נחשב מלווה בשטר? הרי השטר לא מקוים, הוא רק מעיד על המנה, לא על השטר.
אבל הוא עד יחיד,
זה שני עדים. לא, לא משנה, נגיד שהוא היה שניים אפילו, אני רק אומר, ברמה העקרונית, נגיד שבאים שני העדים וכל אחד מקיים את חתימת עצמו, אוקיי? אז לפי רבנן דרבי יש לנו שני עדים על המנה שבשטר, נכון? בסדר גמור, אז זה מלווה על פה. הרי השטר לא מקוים, אין לי קיום של שני עדים על כל חתימה. על כל חתימה יש לי עד אחד, אוקיי? אז איך השטר מקוים? אז דיברנו על זה, הצעתי לזה כל מיני הסברים.
תהליך שרירותי.
מה?
תהליך
שרירותי שזה חבר החזרה. אז דיברנו בפעם הקודמת, שני הסברים נתתי לעניין הזה. אבל פה אני רק רוצה לומר שפה זה לא עולה. כי פה כשהוא מדבר על עדות על מנה שבשטר, הוא לא מתכוון לסברת רבנן דרבי. גם סתם לדין קיום הרגיל. כשבאים שני עדים ומקיימים חתימה על שטר, אז ברור שזה נחשב כעדות על מנה שבשטר. עדות של מי? לא של העדים המקיימים, אלא של העד החתום. אחרי שקוימה חתימתו, מבחינתנו הוא נחשב עד שמעיד על ההלוואה. זה הכל. אז צריך להבין שמה שמדובר פה, מה שהרשב"א כותב, שזה מעיד על מנה שבשטר, אין הכוונה לסברת רבנן דרבי. זה פשוט עדות קיום רגילה. אז בינתיים יש לנו עד אחד על המנה שבשטר. עכשיו הוא ממשיך. אבל, אידך, כיוון דלא יתברר לן חתימת ידי, אלא אפומה דחד דיינה, כן, מה עם העד החתום השני? אז מה, העדות היחידה שיש לנו על, על התקפות של החתימה הזאת, על האותנטיות של החתימה הזאת, זה הדיין. מאיפה הדיין הזה הגיע? כי יש שני עדים שקיימו את חתימתו של הדיין. אז אותו רעיון שהשני עדים האלה עושים לעד, הם עושים גם לדיין. ואז מה קורה? יש לנו בעצם דיין שעומד פה, הוא לא עומד פה באמת. אבל שני העדים שקיימו את חתימתו מעוררים את החתימה לחיים, ועכשיו הדיין שחתום שם הוא כאילו עומד פה ומעיד על קיום השטר. נכון? אז מה בעצם יש לנו כאן? יש לנו שני עדים, רגע, אבל כן, אני קורא עוד פעם, אבל כיוון דלא יתברר לן חתימות ידי, אלא אפומה דחד דיינה, חתימת ידי של מי? של העד השני, נכון? העד הראשון יש שני עדים שקיימו את חתימתו, אז אין בעיה, זה מקוים. מה עם העד השני? השני עדים האלה לא יודעים על העד השני, הם קיימו את הדיין. איך אני יודע שהעד השני הוא גם אותנטי, זה לא חתימה מזויפת? תשובה, הדיין אומר לנו. מאיפה אני יודע שהדיין אומר לנו? כי יש שני עדים שמקיימים את חתימת הדיין, נכון? אז הם מעוררים את הדיין, ועכשיו הדיין מעיד בפנינו על תקפותה של החתימה השנייה. הוא מעיד על הראשונה, אבל הראשונה כבר יש לנו שני עדים עליה, אז לא צריך אותו. על החתימה השנייה הדיין מעיד, אבל הדיין הזה הוא רק עד אחד. אז יש לנו רק עד אחד על החתימה השנייה.
לא יכול להיות עד אחד שמקיים את שתי החתימות, מכיוון שהוא כבר חתם עליהם?
לא הבנתי.
אם הוא כבר חתם עליהם.
מי זה הוא?
הדייר.
כן.
לכאורה הוא כבר אישר את שתי החתימות.
נכון, אז הוא אישר את שתי החתימות, אבל הוא רק עד אחד.
לא יכול להיחשב כשני עדים?
לא, הוא עד אחד, הוא דיין אחד. תביא עוד דיין מהרכב ההוא, אז יהיה שני עדים. אבל יש לנו רק דיין אחד. הדיין הזה מקיים את חתימת העד השני. העד הראשון יש עליו שני עדים, אז זה חתימה מקוימת. אבל חתימה השנייה, יש עליה רק את העדות של הדיין, שזה עד אחד.
אבל הדיין, מה אומר זה שתהיה...
לא הבנתי.
אני חושב להגיד שיש לו
פה
איזשהו מקום מיוחד
בגלל
שהוא
מיוחד. את נקטעת, עידית.
האם
לא?
הדיין, בעצם
היותו
דיין, ובעצם העובדה שהוא זה שחתום על, על קיום השטר, לא אומר שהוא יכול לתת עדות על מה שהיה בבית הדין,
הוא יכול,
שהוא קיים את שתי החתימות?
הוא יכול לתת עדות, אבל הוא עד אחד. איך אני יודע שכל העסק הזה בכלל נכון? מי אמר שהשטר הזה קוים בבית דין? יכול להיות שכל העסק הזה הוא בלוף. יש לי עד אחד שאומר שלא. הדיין הזה אומר, אני הייתי הדיין שם, ואני אומר לכם שלא. בסדר, אתה עד אחד. אוקיי?
האם, עוד שאלה קטנה, האם שטרות מקוימים בבית דין על ידי שני דיינים ומעלה, או שמספיק?
שלושה דיינים.
שלושה.
כן. אבל פה קוימה חתימה רק של אחד מהשלושה. אוקיי? אז אם כך, יש לנו בעצם עדות של הדיין על החתימה השנייה, שני עדים שמקיימים את החתימה הראשונה, אז השטר לא מקוים. כי החתימה השנייה, יש רק עד אחד עליה.
עוד
שאלה קטנה,
הבהרה. אם, בסדר, החתימה הראשונה שלנו שני עדים, הדיין, למה אני מזכה אותו כעדות על החתימה השנייה? הרי... אין לו, זה כאילו משהו קטן על העדות על החתימה השנייה. אין לו בכלל...
מה זה כאילו משהו קטן? אני צריך שני עדים שיקיימו את החתימה השנייה. אי אפשר, לא מספיק לקיים חתימה אחת, צריך לקיים את שתי החתימות בשביל שהשטר יהיה
בטוח. כן, אבל הדיין, אין לו, אנחנו רק אומרים בסדר, הוא היה, הוא יכול להגיד לנו על החתימה השנייה, אבל זה משהו פרוצדורלי, זה לא משהו שהוא אכן יכול להעיד עליו. לא, הוא לא מכיר את החתימה, רק בעצם
על איתו. ברור, הוא מעיד על אירוע הקיום, נכון?
על אירוע הקיום.
נכון. אבל עוד פעם, הדיין תזכרי, עכשיו בשיטת הרשב"א הדיין בכלל לא נמצא פה. יש פה שני עדים שמקיימים את חתימת הדיין. זה יותר טוב. אם הדיין עצמו היה עומד כאן, אז הוא מעיד על אירוע הקיום. אוקיי? כששני העדים מקיימים את החתימה של הדיין, ניתן לראות בזה עדות על הקיום עצמו, לא רק על אירוע הקיום. למה? בגלל שאמרנו שאם יש שני עדים מקיימים את החתימה, זה כאילו שהחותם עצמו עומד פה ומעיד בפנינו. על מה הוא מעיד? לא על אירוע הקיום, הוא מעיד על הקיום עצמו. בסדר? אז אם כך...
אבל היה כאן בשלב הזה עולם
דעדה השני. אחת. כן.
עכשיו?
כן, כן.
לא הבנתי למה אז במקרה של הרשב"א לא צריך לעורר כביכול את הדיין השני, לא הבנתי את החלק הזה.
כן צריך, בדיוק בגלל זה לא מתקיים, לא מתקבל.
אז מה זה שונה? אז לא הבנתי.
הוא לא מדבר.
אם יש שני עדים שמעידים על החתימה של דיין אחד, אז כאילו העירו אותו עכשיו, כאילו יש לנו עדות על הקיום של השטר.
נכון. של עד אחד.
של עד אחד. למה זה יותר טוב מזה שהדיין יבוא בעצמו ויעיד?
אז זה בגלל הקושיות של הרשב"א שראינו בשיעור הקודם, זה לא חשוב, זה סתם קושיות טכניות. זאת אומרת, זה לא מסתדר בגמרא. אבל ברמה העקרונית גם הוא הולך באותו כיוון. והוא בעצם אומר, אל תביא לי את הדיין, כי זה בעייתי מכל מיני סיבות, תביא שני עדים שיקיימו את חתימת הדיין. ומכאן ועלה זה אותו דבר. עכשיו יש לי דיין שמעיד על הקיום, יש לי שני עדים שמקיימים את אחת החתימות, לכאורה זה היה תראות בסדר, אומר הרשב"א, לא, זה לא בסדר. כיוון שלחתימה השנייה יש לי רק את העדות של הדיין האחד, אז היא לא מקוימת, החתימה השנייה. אני רק מאיר כאן, כן, זה מה שהוא אומר פה. ואינו אלא... דיינו אלא כמעיד על חתם ידו, ולא המנה שבשטר, נכון? הדיין הוא מעיד על חתימת ידו, זאת אומרת הוא מעיד על הקיום ולא על, לא על המנה שבשטר עצמו, כי את, ה, את, ה, את העד השני שמקוים, העד השני שלא מקוים, סליחה, לא מתעורר פה ואומר לנו אני עד על, על ההלוואה עצמה, כי יש לנו עליו רק עד אחד, אז לא הצלחנו לעורר אותו ולייצר פה עדות על המנה שבשטר, נכון? אז כיוון שכך, הלקח אין עדותו של דיין יחיד מעלה ולא מוריד, ואף על פי שהוא עצמו מכיר חתימתן של עדים, הוא מכיר בסדר גמור, אבל הוא עד אחד. ועד רבה, אי קשיה, הקשיה, רב יהודה, מה עיקר אילה? אולי לפני כן, לפני שהוא עולה, עולה רב יהודה. זה בעצם מה שהוא טוען. הוא טוען שמדובר פה בשני עדים שמקיימים חתימה של עד וחתימה של דיין, זה לא מצטרף פשוט בגלל שאין פה קיום. החתימה השנייה יש עליה רק עד אחד. זה מאוד קשה בלשון
הגמרא. אתה טוען שזה הפירוש של רש"י?
לא.
שזה הפירוש של...
לא, 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 לא.
זה הפירוש הפרנטיבי.
הוא דוחה את פירוש רש"י.
הוא מקשה. אבל למה, הפירוש שלו זה לא מה שהוא כותב ממש בסוף?
לא, זה עריף.
לא, ולפי פירושי, אין, בשלוש,
בארץ... זה הפירוש שלו, מה זאת אומרת? זה הפירוש עכשיו אנחנו מדברים עליו.
הפירוש שלו, מה שהבנתי בשלוש שורות האחרונות, זה שיש עד אחד...
לא, 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 נגיע לזה עוד מעט. זה המסקנה מפירושו, לפי פירושי יוצא כך וכך. לא, לא שזה פירושו, פירושו זה מה שקראנו עכשיו. לפי הפירוש...
אבל הוא מרוויח בזה.
הוא מרוויח כל מיני קושיות שהוא יקשה בשיעור הקודם, אמרתי שבעיניי הם לא... ממש לא נוראיות, אבל היה לו כל מיני בעיות עם הפירוש של רש"י. הוא הולך בכיוון דומה לרש"י. זה לא, רק הוא אומר, לא יכול להיות שבא הדיין עצמו. זה לא סביר. צריכים לבוא שני עדים. אחרת, מה, על מה אנחנו מדברים בכלל? אבל הוא אומר, וגם שני העדים בסוף למסקנה, רבא ורבא שאומרים לנו שזה לא מספיק. כי שני העדים האלה מעוררים רק חתימה אחת, ואז תכלס יש לנו רק עד אחד. על החתימה של השטר, של העד שטר השני. בסדר? זה הכיוון הוא הכיוון של רש"י, הוא רק בגלל בעיות טכניות הוא מציע פירוש אחר. הקושי בעניין הזה הוא הלשון של הגמרא, הוא עצמו מרגיש בזה אגב. הגמרא אומרת, המאי דקמא סידאי לא קמא סידאי. מה שמעשיד הדיינה לא מעשיד הסעדה, כן, הדייד והעד. זה לא הבעיה. הבעיה היא שיש לנו רק עדות של עד אחד על החתימה השנייה, זה הכל. פשוט לא קרה פה קיום. זה הבעיה שלך, הבעיה היא לא שאין פה הצטרפות כי הם לא מעידים על אותו דבר. הבעיה היא שעל חתימה אחת יש לי רק עד אחד, ולכן היא לא קוימה, זה הכל. אז זה לא בעיית הצטרפות. זה בעיה שפשוט הקיום לא נעשה. זה לא מה שכתוב ברבא ורבשי. זה דחוק בלשון הגמרא. אז הוא מרגיש בזה, רואים, כי הוא מסביר פעמיים את לשון הגמרא. הוא מרגיש שהוא צריך איכשהו להכניס את זה ללשון הגמרא. והוא אומר, הכוונה ש... הוא אומר... אני אקרא עוד פעם את הלשון שהוא מסביר. דהם הנשא בשטר לא מקיים בחד סהדה דמסיד החתימת העדים, כאילו העד האחד שזה הדיין בעצם לא מעיד על המנשא בשטר, כי הוא רק יודע שחתימת העדים מקוימת, הוא לא יודע לדבר על המנשא בשטר, אז לכן הוא לא מעיד על מה שמעיד עד השטר הראשון שקוים על ידי שניים, הוא מעיד על מנשא בשטר. ככה הוא מסביר את הגמרא. לכן הגמרא אמרה שזה מייקה מסידה דיינה, לא מסידה סהדה. אבל זה עניין טכני, לא זאת הבעיה. הבעיה היא לא שהוא לא מעיד על מה שזה מעיד. הבעיה היא שאין לי עדות קיום, חסר עדות קיום, יש רק מקיים אחד. אז מה, הלשון של הגמרא היא קשה, לשיטתו. בכל מקרה, הוא אומר, עכשיו הוא ממשיך, ועד רבה. ועד רבה, איקשיה, הקשיה, רב יהודה, מה עיקר אילה? כן, לפי הפירוש הזה, אני מבין את רבה ואת רבה שהיא כל כך טוב, עד שאני ממש לא מצליח להבין מה חשב רב יהודה, וחמשת האמוראים שאיתו, או ארבעת האמוראים הנוספים שאיתו. איך אפשר להבין אותם? הרי הם אומרים שזה כן מצטרף. איך זה מצטרף? עכשיו אנחנו כבר שימו לב, מה הוא אומר פה בעצם? הדוחק שאותו אמרתי בלשון הגמרא, עכשיו הוא החרב פיפיות על הצד השני. הרי בעצם הבעיה בכלל הבעיה של הצטרפות. אם יש הבעיה של הצטרפות כי הם לא מעידים על אותו דבר, בסדר, אז רבי יהודה חושב שהם כן מצטרפים. זה בעיה פורמלית. שאלה אם אני רואה את העדים האלה כמצורפים או לא כמצורפים. אבל אם אתה אומר לי שהבעיה היא שסתם, אין פה קיום פשוט. החתימה השנייה לא קוימה. אז מה רבי יהודה רוצה? איך רבי יהודה יכול להגיד שזה כן מועיל? סתם החתימה השנייה לא קוימה. אוקיי? יש פה איזושהי בעיה. אז אותו קושי שאני שאלתי עליו מלשון הגמרא, בעצם מוביל לזה שזה מאוד קשה גם בהבנת רב יהודה, כי לשיטתו יוצא שאין פה איזה בעיה פורמלית של הצטרפות, שאפשר להתווכח עליה, אולי זה כן מצטרף, אולי לא מצטרף. סתם, פשוט לא היה קיום. אז איך רב יהודה מקבל דבר כזה? הרי אין, לא קוימה החתימה השנייה. אוקיי? אז הוא אומר, ושמה כך הייתה דעתו, בכיוון שהדיין מכוח עדות שניים שהעידו בפניו הוא בא, כאילו שניים מעידים עליה בפנינו הוא, והיינו מעליותא דקאמרי. הרי הדיין לא מעיד בעצמו על קיום החתימה, הוא מעיד שבאו לפניו שני עדים שקיימו את החתימה. זאת אומרת שעל החתימה השנייה בעצם יש לנו שני עדים. נכון שעל קיומם של שני העדים האלה יש לנו עדות רק של עד אחד, הדיין. אבל הדיין הזה אומר שיש שני עדי קיום, לא אחד. אז אולי רב יהודה אומר, כך מציע הרשב"א, אולי רב יהודה מתייחס לדבר הזה כשני עדים ולא כאחד. זה ממש מוזר. כי הרי אם בא...
איך זה יכול להיות שני עדים?
כי הרי איך הדיין מעיד על חתימת היד השנייה? הרי הוא לא מכיר אותה.
באמצעות שני העדים שמעידים על הדיין.
לא, באמצעות שני העדים שהעידו בפניו כשהשטר קוים בפניו. הרי הוא ישב בתור דיין ובפניו קוים השטר.
נכון.
אז עכשיו הדיין לא מעיד שהחתימה מקוימת, הוא לא יודע את זה. הוא מעיד על זה שיש שני עדים שקיימו את החתימה השנייה. נכון? אז אולי שני העדים האלה מבחינתנו נחשבים שניים.
אבל הוא לא יודע את זה. אם יש שני עדים שקיימו את החתימה,
מה זאת אומרת שהוא לא יודע? הוא לא יודע את קיום החתימה, הוא לא מכיר את החתימה. מה שהוא יכול לדעת זה שהיו עדים שקיימו את החתימה בפניו. ברור שזה מוזר. למה זה מוזר? כי אם הדיין היה בעצמו מכיר את החתימה, אז היה נחשב עד אחד. עכשיו שהוא ניזון מכלי שני, כשבאים שני עדים ומספרים לו על החתימה הזאת, הוא נהיה שניים. זה הרי רק יותר חלש.
אבל זאת המהות, הוא יכול, בעצם הוא מעיד על הקיום, הוא מעיד על האירוע. אז זה לא מהות,
אבל הוא עד אחד שמעיד על האירוע.
הוא
מעיד,
זהו.
הוא אומר, באו בפניי
שני עדים.
בסדר גמור,
אבל... מעידו את החתימה.
אבל הוא רק עד אחד שמעיד על זה שהוא
עד אחד. אבל זה לא מספיק. הוא היה לבד באירוע, זה לא היה מתקיים. היה צריך דיין נוסף לידו, שני דיינים. אז פתאום עכשיו הוא יכול להעיד לבד?
למה צריך עוד שני דיינים ועוד שניים ועוד שניים?
לא, רגע, לא לערבב. באירוע הקיום עצמו צריך לשבת בית דין, בבית דין יש שלושה דיינים. זה לא בגלל שאין, אם יש לזה פחות משלושה דיינים אז חסר לי בעדות. זה דין בבית דין. עדות של קיום היא עדות, ועדות צריכה להינתן בפני בית דין. לכן בבית דין יושבים שלושה דיינים. זה ברור. עכשיו השאלה, באים הדיינים להעיד על מה שהיה שם. עכשיו הם לא מתפקדים כדיינים. הם מתפקדים כעדים על המעשה שהיה כשהם שימשו בו כדיינים. כאן אנחנו כבר דנים בגדרי עדות, ואם בא רק אחד מהדיינים, אז יש לנו רק עד אחד. עד אחד הוא לא מספיק. עכשיו צריך להבין, העד הזה מעיד על זה ששני עדים קיימו את החתימה. אז זה יותר, רק יותר גרוע ממצב שבו יבוא עד אחד ויקיים את החתימה עצמה. נכון? זה לא יכול להיות יותר טוב מזה. והרשב"א אומר לא, כשהוא מעיד על זה שיש שני עדים שקיימו את החתימה, זה יחשב כשני עדים לרב יהודה. אם הוא עצמו
היה... הוא לא מסכים שהדיין יעשה את זה, הוא רוצה שיהיו שני עדים, זה יותר טוב, הוא יותר גרוע מאשר שהדיין יבוא...
לא, זה בגלל בעיות טכניות. זה בגלל בעיות טכניות. זה בגלל בעיות טכניות, לא בגלל בעיות נאמנות. צריך לראות את הקושיות שלו. סתם לא מסתדר לו בגמרא. לא, לא זאת הבעיה. אבל...
לא, הוא אומר ו... בקושייה השנייה שם שהוא מביא ברשב"א בסעיף 8 של הדף, הוא לא מקיים את זה שדיין אחד יקיים את השטר. הוא אומר לא, צריך שניים שיקיימו, כי אולי הוא לא מקיים הרי את החתימה עצמה, הוא מקיים רק את הקיום, ואולי משהו מזויף שם.
אבל עכשיו הוא מציע את ההצעה הזאת, למרות שהיא דחוקה.
אז הוא חושב ששני עדים שהעידו על הדיין יותר טוב מהדיין עצמו, יותר טוב מאשר עד אחד על החתימה עצמה, זה נשמע ממש
מזויף. נכון.
זהו.
זה אותו דבר. זה מה שאני אומר. זה מאוד מאוד מוזר, הסברה הזאת, סברה קשה מאוד. הרשב"א עצמו מרגיש בזה, הוא אומר, ואף על פי שזו סברה דחוקה, אני ממשיך לקרוא, כיוון דעת הרבה ופרחה, לא דייקינן ביתפי. כך נראה לי. הכוונה, זה נדחה על הסף בסוגיה, אז נכון שזה מאוד דחוק, מישהו העלה את זה, אבל זה נדחה על הסף. אז אין מה להתפלפל פה, נכון, זה סברה דחוקה, ואפשר להתעלם מזה. צריך להבין, זה מאוד קשה, היו פה חמישה אמוראים שאמרו את זה. זה לא איזה מישהו שיצא לו יציאה, סתם הוא לא חשב על זה, דחו אותו ונפנפו אותו והמשיכו הלאה. יש פה חמישה אמוראים שאמרו את הדבר הזה. מאוד מוזר לתלות את זה בסברה כל כך דחוקה. כל ההסברים האלה של הרשב"א פה הם בעיניי מאוד, מאוד קשים. יכול להיות אגב שמה שהרשב"א אומר, או לא מה שהרשב"א אומר, אלא אולי אפשר להבין באמת את דברי רב יהודה, שרב יהודה, כמו שאמרתי, בלי שיטת הרשב"א, שרב יהודה רואה בדיין משהו שהוא באמת מעבר לסתם עד קיום, כמו שראינו בריטווה. זאת אומרת, אם הדיין בא ומעיד על אירוע של קיום, יש לו איזשהו מעמד שהוא מעבר לעד סתם. מעבר לעד סתם. ואז יכול להיות שהרב יהודה אומר כן, ולכן זה כן מצטרף, החתימות כן מקוימות, וזה כן בסדר מבחינתי, כמו שכבר ראינו בריטווה, ראינו את זה כבר, נגיד אותו דבר ברשב"א, בציור של הרשב"א. אבל עוד פעם, הוא עצמו לא אומר כך. אז כל ההסבר שהוא מציע הוא הסבר מוזר.
אני רוצה רגע לומר משהו, חמשת המוראים אמנם מהללים את הרעיון של עד ודיין מצטרפים, אבל אין הסבר למה הם אומרים את זה.
אוקיי, אז אני, לכן אני אומר, אבל ההסבר של לפי הרשב"א זה בטח לא עובד, לפי הרשב"א זה נראה מופרך לחלוטין. אז חמישה המוראים, זאת אומרת, מילא תפסת איזה המורה אחד ברגע חלש, זאת אומרת, הוא הוציא איזושהי סברה חלשה, אוקיי, נפנפנו אותו ועברנו הלאה, טוב, נניח. בדרך כלל אנחנו לא מניחים את זה, אבל נניח, יש לך חמישה מוראים, אחד אחרי השני, בהפרש של דורות, אחד שומע את השני ומעלל אותו, זה לא איזה יציאה סתמית שבמקרה יצאה למישהו והוא לא שם לב.
אז אנחנו צריכים למצוא מה, מה, מה כן חשבו
והעללו
את הדין הזה.
בדיוק, דיברתי על זה בשיעור הקודם וניסיתי להציע הצעות, אבל לפי הכיוון שהרשב"א מציע, זה באמת נשאר קשה, זאת אומרת, לא ברור מה, איך אפשר להבין את דעת המוראים האחרים. בכל אופן...
אפשר להציע שזה שהרשב"א מביא בסוף את הריף, אז יש לו בבסיס איזושהי הנחה, שאולי מה שקצת התוספות הביאו, שבעצם באמת הדיין הוא משהו אחר, ואנחנו לא יכולים לערער על מעשה בדין. אז אולי יש לו פה באמת מעמד אחר ולא כמו עד פשוט.
כן, רק השאלה היא מי אמר שהיה פה מעשה בית דין, יש לנו רק עד אחד על זה. יש, הריטווה באמת אומר שטענת הזיוף, ועל זה נגיע בהמשך, טענת זיוף כנגד שטר שכתוב בו גם הנפק, היא טענה לא סבירה. אתה אומר בעצם שזייפו גם את החתימות וגם את הדיינים בהנפק. זה לא סביר. ואז אפשר היה להגיד, בלי קשר ליתרון של הדיין, אלא מעצם הכפילות, אפשר היה להגיד שטענת הזיוף כנגד שטר כזה היא טענה חלשה, ואולי אנחנו מקבלים עד אחד על העניין הזה. לכן זה בסדר. כל מה שאמרנו בשיטת רש"י, אפשר גם להגיד בשיטת הרשב"א. בציור 3, זה ציור קצת שונה. אבל הוא עצמו לא אומר כך. זאת אומרת, אז לכן... מה שהוא אומר מאוד מוזר, אני לא יודע להסביר את זה, וכמו שנועה העירה קודם, אם כל מה שאני אומר קודם נכון, אז הוא היה יכול להישאר בציור שהדיין עצמו מגיע, לא צריך שני עדים שמקיימים את חתימת הדיין. אם לדיין יש פריבילגיה יותר מאשר עד אחד רגיל, אז תביא את הדיין עצמו, כמו שרשי אמר. למה אתה צריך לעבור לשני עדים שמקיימים?
מה הוא מרוויח בזה? אני לא הבנתי, אולי אני לא זוכר. מה הוא מרוויח שהוא לא מביא את הדיין, אלא שני עדים על הדיין?
אז אני אומר, גם אני לא הבנתי. הקושיות שלו על רשי שדיברנו עליהם...
הוא כותב בסוף.
לא, 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 לא,
בסוף. אני הבנתי שזה ציור אחר בסוף.
בסוף, רגע, תשאירו את הסוף.
אולי ההנחה ששני עדים זה מחליש את העדות של הדיין, זה בדיוק הפוך ממה שהרשב"א חושב. אולי דווקא שני עדים זה משהו שהוא נותן יותר תוקף. אז למרות ש... כן, במחשבה שלנו זה נשמע מוזר. כאילו, למה זה יותר טוב להביא שני אנשים אחרים מהבן אדם עצמו שמעיד על עצמו, אבל... אולי זה מנקה איזשהו רעש של, לא יודעת מה, של שדיין חתם על ה-NPEC, אז הוא ישב בבייטינג, זה היה בבייטינג. ואז אולי זה נותן יותר תוקף, אולי זה לא באמת לא, אומר את הדיינים האחרים, אבל זה מוסיף איזה משהו. לא,
אני אסביר מה זה מוסיף, אולי זה מה שאת מתכוונת, יעל, תראו, אני גם אמרתי את זה קודם. אם הדיין עצמו בא ומקיים את חתימת עצמו, לולי סברת רבנן דרבי, כן? אם היינו מסתכלים על זה כפשוטו, אז הרשב"א ודאי צודק. כי כשהדיין בא ומקיים את חתימת עצמו, הוא הרי לא זוכר בעצמו את עדות הקיום, נכון? אחרת שיבוא ויגיד, אני יודע שהשטר הזה מקוים, אני זוכר בעצמי. לא, הוא מסתכל על החתימה, ומה שהוא אומר, החתימה הזאת היא שלי. זה מה שהוא יודע, הוא לא זוכר כרגע את אירוע הקיום עצמו. נכון? כמו כל המחלוקת רבי ורבנן, דיברנו שם על כל העניין הזה, האם העדים שמקיימים את חתימת עצמם גם זוכרים את האירוע, או שהם רק ניזונים מהחתימה שהם רואים מול העיניים. אז בואו נניח רגע שהדיין שמגיע לפי רשי ומקיים את חתימת עצמו, לא זוכר את האירוע שהיה שם. אלא הוא אומר, אבל מה שחתום פה זה אני, זה חתימה שלי. עכשיו, זה ברור שפחות טוב מאשר שני עדים שמקיימים את החתימה שלו. זה ברור שזה פחות טוב. למה? כי הרי אם הוא מעיד על חתימת עצמו, הוא רק עד אחד. כשבאים שני עדים ומקיימים את החתימה הזאת, הם שני עדים.
אז אבל הוא לא מעיד על הקיום?
רגע, זה מה שאני אומר. רגע, זה מה שאני אמרתי. אמרתי, בלי רבנן דרבי. אם אנחנו מסתכלים על זה כפשוטו, אז בא הדיין, מה הוא מעיד? הוא מקיים את חתימת עצמו, זה הכל. כמה עדים יש לי על החתימה הזאת? אחד. אז מה אם זה הוא עצמו, אבל זה אחד. לעומת זאת, בתיאור של הרשב"א, יש שני עדים שמקיימים את החתימה הזאת, אז החתימה הזאת מקוימת. אחרי שהיא מקוימת, עכשיו השאלה מה היא אומרת? מה שהיא אומרת זה שיש עד אחד על זה שהייתה פעולת קיום. הדיין, החתום, הופך להיות עד, שמעיד שהייתה פעולת קיום. אבל בציור שבו הדיין מקיים את החתימה של עצמו, אין לי אפילו את זה. כי הרי יש לי על החתימה רק עד אחד. אז הוא לא יצליח אפילו לעורר את החתימה ולהפוך אותה לעד שמעיד על הקיום. כי הוא רק עד אחד על זה. רק בגלל רבנן דרבי, שרבנן דרבי אומרים שאם אדם מקיים את חתימת עצמו, זה כאילו שהוא יתעורר ועכשיו נותן לנו מחדש את העדות. אז זה באמת אותו דבר כמו שני העדים. אבל אם לא מקבלים את זה, אז הרשב"א ודאי צודק. זה קצת תשובה למה ששאלת קודם, נועה.
לא, אני לא מבינה. העדים שהרשב"א מביא הם על אחד מעדי הקיום.
לא, לא, על הדיין, על חתימת הדיין.
אבל הרב...
נוסחה אחרת בסוגריים, תסתכלי בנוסחה אחרת.
רבנן לא היו מקבלים את
דמות
הדיין לשיטתם, כי הם מקבלים את עדות
על ידי החתימה
בגלל ששניהם מצטרפים למנה
שבשתם. רגע, אני עוד לא מדבר על קבלת העדות. קודם כל אני מדבר מה קורה עם חתימת הדיין. אחרי זה נראה מה עושים עם זה.
אבל לשיטת רבנן הם לא היו מקבלים.
רגע, אחד. מה?
לשיטת רבנן הם לא היו מקבלים את העדות של הדיין.
אני לא מדבר על השאלה מה עושים עם זה, אני מדבר על השאלה מה זה. אבל אני לא מדבר על זה, רותי, אני מדבר כרגע על משהו אחר. יש עכשיו, יש לי שתי סיטואציות. סיטואציה אחת, מגיע דיין לקיים את חתימת עצמו. בסדר? סיטואציה אחת. סיטואציה שנייה, באים שני עדים ומקיימים חתימה של אחד הדיינים. אני שואל, מה משני אלה יותר טוב? לא אכפת לי, גם היותר, רגע, גם היותר טוב לא מצטרף. לא מעניין אותי כרגע מה עושים עם זה. אני שואל איזה משניהם יותר טוב. התשובה שלי, שני עדים שמקיימים את החתימה זה יותר טוב. למה זה יותר טוב?
אני צריך את רבנן.
בדיוק. למשל רבי בדבר כזה לא יחלוק, נכון? ושם רבי כן יחלוק. כי רבי לא מקבל את זה שאם אתה מעיד על עצמך זה כמו עדות על מנה שבשטר. כאן גם רבי לא יחלוק. וזה ודאי יותר חזק. רק אנחנו לכל אורך הדרך כשליווינו את שיטת רשי, הנחנו שאנחנו מיישמים את שיטת רבנן גם על חתימת הדיין, לא רק חתימת העד, נכון? יכול להיות שהרשב"א, זה התשובה לשאלה שלך נועה, יכול להיות שהרשב"א, לכן הוא עבר לציור הזה, כי הוא לא חושב שאפשר לקחת את היסוד של רבנן על העד החתום, ולהעמיד אותו גם על הדיין החתום. זה לא עובד אותו דבר. העד החתום זה על מנה שבשטר, אבל הדיין החתום אין דין כזה. דיין החתום, אז תקיים את החתימה של הדיין.
ולכן... אבל זה לא היה בעיה שלו ברשי, היה לו בעיה אחרת ברשי. כמו שאני הבנתי אז, זה, הבעיה שלו היה זה שהוא לא מעיד על השטר, הוא מעיד על הקיום. הוא לא היה ומעיד על שבאמת היה...
בדיוק.
היה... הדיין עצמו.
בדיוק.
הוא, הוא הפריע לו ברשי משהו אחר.
נכון, אבל...
יש... אז מה הוא פתר?
לא, הוא כן פתר.
כאילו, הבנתי שהוא קידם אותנו יותר
לקיום של הדיין, ועדיין
הוא
בעצמו. לא, זה לכאורה פותר את הבעיה. ושאם באים שני עדים ומקיימים את החתימה של הדיין, עכשיו מבחינתנו זה כאילו שהדיין עומד פה ומעיד שהשטר מקוים. כי הרי זה... זה על מנה שבשטר במובן של הרשב"א, לא במובן של רבנן דרבי. ברגע שעוררנו לחיים את החתימה, זה כאילו שעומד פה דיין ומקיים את השטר.
אבל עדיין היה לו בעיה שהוא לא מעיד, שעדי הקיום לא מעידים, שהדיין עצמו לא מעיד על השטר, אלא מעיד על הקיום, והוא קיבל את העדות ממישהו אחר.
לא, הוא מעיד על השטר, הוא מעיד על השטר, הדיין. כי החתימה של, אם הדיין מגיע ברגליו ומקיים את חתימתו, הוא לא מעיד על הקיום, הוא מעיד על מעשה הקיום. על השטר, מה שקרה. אבל אם אני מעורר את החתימה עצמה, אז מבחינתי זה כאילו שאני נכנס לסיטואציה בבית דין שהיה שם. כשחתימו.
אבל בית דין שם היה רק בית דין של קיום, לא היה בית דין.
לא משנה, אבל בית דין קבע שהשטר מקוים. אז מבחינתנו זאת עדות על קיום. הבית דין, הבעיה שלי עם הדיין בשיטת רש"י הייתה שאין פה עדות על קיום, כי הדיין לא הצלחתי להחזיר את הדיין לסיטואציה שבה הוא שימש כדיין וקיים את השטר. כל מה שהוא עושה זה שהוא מעיד לי על אירוע שהיה שם, שהיה אירוע קיום, ועל זה יש לי רק עד אחד. עכשיו אני אומר לו, עוררנו לחיים את החתימה עצמה. אם עוררנו לחיים את
החתימה של הדיין של הקיום,
נכון, אבל החתימה
שלו, ואז הוא אף, אבל הוא כתב, אין מצופים משום לדייני קיום, זה בטענה שלו על רש"י, משום לדייני קיום לא מסהדי השטר המעליה, אלא מפומה דאחריני.
נכון.
ודילמה, אם שעד שני זה מזויף.
נכון, לא, אבל זה רק מתי שהדיין מקיים את חתימת עצמו. אם יבואו שני עדים ויקיימו את החתימה של הדיין, אז לא נכון לומר את מה שהוא אמר שם. כיוון שעכשיו מה שקורה זה שהדיין, זה כמו, מה הוא אמר בהתחלה? מה קורה עם שני העדים שמקיימים את חתימת עד השטר? נכון, השני העדים האלה מקיימים את חתימת עד השטר ואת חתימת הדיין. לגבי חתימת עד השטר הוא אומר זה נחשב כמו עדות על מנה שבשטר.
נכון.
למה? הרי זה עדות קיום, זה לא עדות על מנה שבשטר. הם מעידים על חתימת העד.
לא, אבל אמרנו שזה לא על מנה של השטר, זה על השטר עצמו, אני רוצה לקיים את השטר עצמו.
לא, לא, לא אמרנו את זה, אני אמרתי לא. אני אמרתי זה על מנה שבשטר. כשבאים שני עדים ומקיימים את החתימה, זה לא העדים מעידים על מנה שבשטר, אלא הם מעוררים, רגע, הם מעוררים לחיים את העד החתום, ועכשיו העד החתום כאילו עומד בבית הדין ואומר, הייתה הלוואה.
נכון, אבל זה מקיים את השטר, זה לא מקיים את
ההלוואה. לא, לא.
אמרנו שזה לא מעיד בבעל פה, זה
לא, מעיד בשטר. לא, נכון, גם, גם. באים שני עדים ומקיימים את החתימה, זה עושה שני דברים. א', זה מעורר את העד, ועכשיו העד בא ומעיד, הוא כאילו עומד ומעיד בבית הדין, הייתה הלוואה. אז זה עדות המנה שבשטר. חוץ מזה כמובן גם השטר מקוים, אז זה מלווה בשטר ולא מלווה על פה. אבל אותי מעניין החלק הראשון. בואי תקחי את אותו, עכשיו רגע, בואי תקחי את אותו דבר על עדות, על חתימת הדיין. באים שני עדים ומעוררים לחיים את הדיין החתום. בסדר? מה זה אומר שמעוררים לחיים את הדיין החתום? שמבחינתי, עכשיו אני נמצא בבית הדין ההוא שקיים את השטר, ואני מקבל את ההכרעה שהשטר מקוים. זה לא ראיה על זה שהיה מעשה קיום. זאת עדות על זה שהשטר מקוים. ממש. בדיוק במקביל למה שקורה לעד השטר. כך זה מה שקורה גם לדיין. וזה לא נכון.
אבל זה בדיוק הייתה הבעיה שלו בציון
של רש"י. לא, לא. הבעיה שלו בציון של רש"י הייתה רק בגלל ששם לא הייתה לי עדות על החתימה של הדיין, אלא הדיין עצמו בא והעיד.
על האירוע.
ואם הדיין עצמו בא ומעיד על החתימה שלו, והוא הרי לא זוכר את האירוע, והוא גם רק עד אחד על החתימה, אז אי אפשר להגיד שעוררנו לחיים את בית הדין ההוא. כל מה שאני יודע זה שיש לי עד אחד על זה שהיה אירוע בבית הדין ההוא. וזה מה שהייתה הבעיה של הרשב"א. אבל אם באים שני עדים ומקיימים את החתימה, אז מבחינתי עכשיו עומד פה הדיין שחתם שם, והוא אומר לי, השטר הזה מקוים. זה עדות על הקיום, לא על אירוע הקיום. זה עדות שהשטר מקוים. בדיוק כמו שכששני עדים מקיימים את חתימת עד השטר, אז מבחינתי עד השטר עכשיו בא ואומר, לא אני חתמתי על שטר. הוא בא ואומר, הייתה הלוואה. זה עדות על מנה שבשטר. זה מתחיל בקיום, אבל כל הרעיון של קיום זה לעורר לחיים את העד החתום, ומבחינתי הוא בעצם עכשיו חותם על השטר בפניי. ומה זה החתימה על השטר? זאת עדות על זה שהייתה הלוואה. נכון? זה החתימה על השטר. חתימה על השטר היא עדות, הייתה הלוואה. אז העד הזה עכשיו חותם על השטר. כששני עדים מקיימים את חתימתו, אז זה נחשב מבחינתי שהעד עכשיו עומד בפניי וחותם על השטר. הוא מעיד על ההלוואה. ואותו דבר הדיין. וזה לא אותו דבר כמו מצב שבו הדיין בא ומקיים את חתימת עצמו. כי כשהוא מקיים את חתימת עצמו, אם הייתה סברת רבנן, אז היה מקום, רבנן דרבי, אז היה מקום להגיד שזה כאילו מעיד על מנה שבשטר, ואז יכול להיות שבאמת זה נחשבת עדות קיום, וזה כל הדיונים שעשינו ברש"י. אבל הרשב"א הרי את זה לא מקבל. הרשב"א לא מיישם על רבנה, על 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 חתימת הדיין את סברת רבנן דרבי. הוא לא מקבל את זה, זה בדיוק הטענה שלו נגד רש"י. ולכן אומר הרשב"א, אז בוא נפתור את הבעיה, ניקח שני עדים שיקיימו את חתימת הדיין, לא שהדיין עצמו יקיים את חתימת עצמו, ואז כולם יסכימו שזה עדות על מנה שבשטר, כשהמנה שבשטר פה הוא כמובן לא הלוואה אלא הקיום, אוקיי? כי זה תוכן העדות של הדיין החתום. אז אם באים שני עדים ומקיימים את החתימה שלו, אז מבחינתי זה כאילו שהדיין עכשיו עומד מולי ופוסק, השטר הזה מקוים. בסדר? אז, וזה אני אומר, זה בלי סברת רבנן דרבי, זה כל, הרשב"א צריך להבין שלפי הרשב"א, אולי זה נקודה שצריך להדגיש אותה, לפי הרשב"א כל הסוגיה הזאת לא קשורה לרבנן ורבי בסוגיה הקודמת. אנחנו כל הזמן הנחנו עד עכשיו שהסוגיה הזאת היא המשך לסוגיה ההיא, והיא כולה הולכת בשיטת רבנן דרבי. ולכן כשבא הדיין ומקיים את חתימת עצמו, זה נחשב כמו עדות על הקיום, ואז יש ויכוח בין רבא לבין רב יהודה. אבל זה הכל בשיטת רבנן דרבי. אנחנו מיישמים את הרעיון של רבנן דרבי גם על חתימת הדיין, לא רק על חתימת העד. הרשב"א את זה לא מקבל. הרשב"א אומר, זה רבנן דרבי דיברו על חתימת העד, קיום של חתימת העד. הם לא מדברים על קיום של חתימת הדיין. ולכן בחתימת הדיין אנחנו נשארים בסברה הרגילה, הולכים עם רבי, או עם כולם. אין סברת רבנן לא חולקים על רבי בחתימה של דיין. ולכן אומר הרשב"א, כשהדיין יבוא ויקיים את חתימת עצמו, אז מה עשינו? לא עשינו שום דבר, יש לנו עד אחד על החתימה הזאת, זה לא שווה כלום. צריך להגיד שיש שני עדים שמקיימים את חתימת הדיין. ואז גם רבי יסכים.
מבחינתו שני עדים שמקבלים חתימת דיין אחד, זה כמו ששני הדיינים יבואו? כי הוא אמר, הפתרון של...
לא,
זה לא. כשהוא בא בטענות לרש"י, הוא אמר, הפתרון זה אם שני דיינים יבואו, הם יכולים לעשות קיום על... לשיטתו. הם יכולים להעיד על הקיום.
לא, לשיטת...
עכשיו הוא אומר, לפי שיטת
רב
יהודה, אני יכול להגיד, אוקיי, אני אביא שניים על חתימת דיין אחד, וזה יספיק.
הכנסת את רב יהודה, לא שמת לב. בדיוק.
רק רב יהודה.
רק רב יהודה, זה בדיוק הנקודה.
לא,
אם היו באים שני דיינים,
לא.
אם היו באים שני דיינים, אז זה ודאי היה מועיל. זה היה מועיל בגלל שיש לי שני עדים, שהשטר מקוים. אבל הרשב"א טוען, אם באים שני עדים ומקיימים חתימה של דיין, זה לא כמו שני דיינים. כי פה רבא אומר זה לא מועיל. בשני דיינים גם רבא היה אומר זה מועיל. בדת רבא, אני מדבר, לא רב יהודה. האם היו באים שני דיינים, אז ברור, יש לנו עדות שהשטר הזה מקוים, שני עדים שהשטר הזה מקוים. זה ודאי טוב.
שני דיינים לא היינו לומדים היום. אז כשהוא אומר רק ששני דיינים, אז זה יהיה גם לרבא, הוא אומר.
נכון, נכון. כל מה שהוא אמר פה זה לרבא. הייתה לו הערה, איך מסבירים את רב יהודה שהוא לא יודע. אבל כל מה שהוא מדבר פה זה בשיטת רבא, הרי זאת ההלכה. בסדר? עכשיו תראו, עכשיו נמשיך לקרוא את הסוף, ולפי פירושי, עד אחד המעיד על חתם ידי שני ידי השטר, ושניים שמעידים על אחד מדייני קיום, מצטרפים העד והדיין, שהרי יש בכל חתימה וחתימה של ידי השטר, שני עדים, שהם העד האחד שמעיד עכשיו על שניהם, ודיין הקיום. הנה הנפקמינה. פה זה לא שיטת הרשב"א נועה. זה השלכה שיוצאת לאור שיטת הרשב"א שהוסברה קודם. והוא אמר עכשיו ככה, וזה בדיוק ההשלכה. הוא אומר, תראו, אני הסברתי לכם שיש פה שני עדים שמקיימים חתימה של דיין. ומה אני טוען? שאחרי שהם קיימו את חתימת הדיין, הדיין עצמו הופך להיות עד קיום על החתימות. על מנה שבשטר הוא מעיד. לא, זה לא רבנן דרבי, גם רבי יסכים פה. למה? כי החתימה של הדיין מתעוררת לחיים, וזה כאילו שעומד פה דיין ואומר, אני פוסק ששתי החתימות אמינות. נכון? זה מה שעשו לי שני העדים שקיימו את חתימת הדיין. כאילו שעומד פה עכשיו דיין ואומר שתי החתימות אמינות. מה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה שעל חתימת העד השני יש רק את הדיין הזה שאומר שהוא מקוים. נכון? לכן זה לא עבד, אומר הרשב"א. אבל מה יקרה עם העד, עם העד שמקיים את החתימה הראשונה, זה לא שני עדים, זה עד אחד. אבל הוא מקיים את שתי החתימות. לא רק את העד הראשון. זה לפי הרשב"א יועיל. למה זה יועיל? כי יש לי שני עדי קיום על שתי החתימות. נכון? הדיין הוא עד קיום על שתי החתימות, והעד הוא גם עד קיום על שתי החתימות. אז השני עדים שמכירים את שתי החתימות, זה תהליך רגיל של קיום. וזה כן יועיל, אומר הרשב"א, זה הנפקמינה. ואת הרשב"א טוען שאם באים שני עדים ומקיימים חתימה של דיין, מבחינתנו יש לנו עד קיום על השטר. זה הטענה של הרשב"א. יש עד קיום על השטר. וזה לא נכון אם בא הדיין ומקיים את חתימת עצמו. זה לא. את זה הרשב"א לא מקבל. זה רש"י אומר, לפי רב יהודה. הרשב"א את זה לא מוכן לקבל. כי הרשב"א לא מיישם את דעת רבנן דרבי על החתימה של הדיין. ולכן הרשב"א בכלל לא רואה את הסוגיה הזאת כקשורה למחלוקת רבי ורבנן. זה לא קשור בכלל. זה דיון אחר לגמרי. יש פה שאלה, באים שני עדים, מקיימים חתימה של עד וחתימה של דיין. האם זה מצטרף או לא מצטרף? סתם שאלה בדיני קיום שטרות, לא קשורה לרבי ורבנן. האם זה מנה שבשטר או לא מנה שבשטר? לא קשור בכלל. זה הולך בין לרבי בין לרבנן. למה? בגלל ההנחה של הרשב"א היא שרבי ורבנן לא מדברים על חתימה של דיין, רק על חתימה של עד. אז לכן זה לא קשור בכלל למחלוקת שלהם, זה סוגיה חדשה. כל מה שאמרנו עד עכשיו היה רק בשיטת רש"י והראשונים שהולכים אחריו. הרשב"א אומר, לא קשור למחלוקת רבי ורבנן. וכל מה שהוא כותב פה על מנה שבשטר, שזה כאילו הביטוי של רבנן, הוא לא מתכוון לסברה של רבנן דרבי. זה לא הנקודה. כשהוא אומר מנה שבשטר, הוא רק מתכוון לומר שאם יש לי שני עדים שמעידים על חתימה, מבחינתי העד החתום עכשיו קם לתחייה ועושה את עדותו בפנינו כרגע. זה נקרא עדות על מנה שבשטר. ולזה מסכים גם רבי. זה לא קשור לרבנן דרבי. גם רבי מסכים שיש פה עדות על מנה שבשטר. כי זה בכל קיום רגיל של שטר, שבאים שני עדים ומקיימים את עדי השטר, מה קורה שם בעצם? יש פה עדות על מנה שבשטר. לא עדות של העדים המקיימים, אלא עדות של העדים החתומים. כשהעדים קיימו אותם, אז החתימות עכשיו הופכות להיות בני אדם, שעומדים ומדברים פה מול בית הדין, ומעידים על מנה שבשטר.
אז בעצם אין לי משמעות כל כך לעובדה שהוא דיין. זה טוב שיש לו בסדר, אבל...
לא, המשמעות היחידה היא, המשמעות היחידה היא לראותה. שאם הוא דיין, אז לא נאמרה עליו הסברה של רבנן דרבי. רבנן דרבי שאומרים שכשהעד מקיים את חתימת עצמו, זה נחשב שהוא מעיד על מנה שבשטר, זה רק בעד שחתום על השטר. דיין שיקיים את חתימת עצמו, זה לא יעבוד. זאת אומרת, זה שהוא דיין זה דווקא משחק לרעת הסיפור, לא לטובת הסיפור, לפי הרשב"א.
הוא ממש משכנע, משכנע אותי עכשיו, ממש משכנע.
טוב, השאלה היא...
עכשיו השתכנעתי ממש מהמשהו שלו.
כמו שהוא אומר, אבל השאלה היא איך להסביר את רב יהודה. רב יהודה נראה, הופך להיות לא מובן לחלוטין. רק הוא אומר, בסדר, זו סברה שנדחתה ולא נורא שלא מבינים אותה. וגם, אני אומר יותר מזה, גם בלשון זה קשה, כמו שאמרתי קודם. כי הלשון, המי דה כמה סידאי, לא כמה סידאי. לא זאת הבעיה. הבעיה היא שאין לי שני עדי קיום על החתימה השנייה. לכן אני לא מקיים את זה. לא בגלל בעיית צירוף כזו או אחרת. אני אומר עוד פעם, זה שני צדדים של אותו קושי. זה לא שני קשיים. זה שני צדדים של אותו קושי. כי בדיוק בגלל זה רב יהודה לא מובן.
זה בגלל שאחד מעיד על זה ושני מעיד על זה.
לא.
אחרת היו לי שני עדים.
לא נכון. לא בגלל זה. שניהם מעידים עדויות קיום, רק על החתימה השנייה. יש לי רק עד אחד. זה הכל. לכן זה לא מתקבל. זה לא בעיה של צירוף. פשוט העד השני לא קיים, כי הוא לא מקוים. יש רק עד אחד שקיים אותו. זה לא בגלל שהוא לא מצטרף. בעיית צירוף זה כאשר אני מקבל שתי העדויות. רק הן לא מתחברות יחד. הן לא מדברות על אותו דבר. כאן זאת לא הבעיה. העד הראשון קוים, העד השני פשוט לא קוים. זה הכל. לא בגלל שהוא לא מצטרף. יש עליו רק עד אחד, אז הוא לא מקוים. זה קשה בלשון הגמרא.
יותר מזה, הפירוש שלו הוא לא מסתדר כי כתוב עד ודיין, ולא שני עדים על דיין.
לא, זה לא נורא כל כך. הוא מתכוון לומר, עדויות על עד ודיין לא מצטרפות.
כן, אז את יכולה לנסח את הגמרא, תוסיפי לגמרא את העדויות, ואז הוא כבר כאילו מסתדר עם הפירוש שהרשב"א מביא.
בסדר?
אוקיי. כאילו המרה קצרה.
אז עכשיו אני עובר עלה את הריף, ראינו, כבר נעשה את זה מהר. אז הוא מביא, ורבנו אלפסי, זה על פרש בבאבטרה, הנה פה זה הקטע הזה, כן? פרש בבאבטרה, עד שהעיד שראה ההלוואה, ודיין שהעיד שבבית דינו נתחייב על פי עדים, מצטרפים. זאת אומרת, הוא בכלל, זה בכלל לא קשור לא לרבי, לא לרבנן, כל לא קשור בכלל. מדובר פה על עד שמעיד שהוא ראה את ההלוואה בכלל, לא קשור לא עד קיום ולא שום דבר. אין פה גם שטר בכלל, לא ברור אם יש פה שטר בכלל. ודיין שהעיד בבית דינו התחייב על פי עדים. הכל זה מלווה על פס, לא קשור למלווה בשטר. בסדר? השאלה אם הם מצטרפים או לא מצטרפים. העדות שהייתה בבית דין, מה שהדיין מעיד עליה, זה פשוט באו שני עדים ואמרו שפלוני חייב לאלמוני כסף. זה לא שקוים שם שטר. אין ברקע שטר ולא מדובר על קיום שטר. אוקיי? זה בכלל לא שאלה בקיום שטרות. השאלה אם הם מצטרפים או לא מצטרפים, ואסקא רבא דאין מצטרפים. דסהדא מסיד על ההלוואה, ודיינא לא מסהיד, אלא שבבית דינו נתחייב. אבל אינו יודע אם נתחייב באמת או בשקר. ושוב פעם אני אומר, גם כאן, הריף לא מתכוון להטיל ספק בעדותם של העדים שבאו לפני הבית הדין ההוא. הוא רק מתכוון לומר שהדיין שמעיד עכשיו על האירוע שהיה שם, לא יכול להעיד על ההלוואה עצמה. הוא מעיד על זה שהיו שני עדים שהעידו על ההלוואה. וממילא זה לא אותו דבר כמו העדות של העד הראשון, וזה לא מצטרף. בסדר? זה לא, הבעיה היא לא שאולי השני עדים בבית דין ההוא שיקרו. זאת לא הנקודה, אלא הוא מתכוון לומר, אתה לא יכול לדעת שהם לא שיקרו. אז ממילא מה שאתה מעיד זה רק על זה שהם באו והעידו. אתה לא מעיד על המנה שבשטר עצמו. כיוון שכך אתם לא מצטרפים. ולפי פירושו, אני ממשיך לקרוא, לא דמי להודעה אחר הלוואה אתם מצטרפים. זאת נקודה שבדיני ממונות אנחנו מצרפים מה שנקרא עדות מיוחדת. אם בא עד אחד ומעיד שפלוני חייב לאלמון עם 100 שקל, ביום ראשון הוא לבא ממנו. ובא עד אחר ואומר שהוא לבא ממנו הלוואה אחרת 100 שקל ביום רביעי. הם מצטרפים, למרות שהם לא מדברים על אותו מקרה. למה? כי שניהם מעידים שפלוני חייב לאלמון עם 100 שקל. מה אכפת לי למה?
כמה הוא חייב? 100 או 200?
100. יש שני עדים על זה שהוא חייב 100 שקל, לא שאנחנו מקלים שהיו שתי הלוואות, כי על כל אחת מההלוואות, על כל אחת מההלוואות יש רק עד אחד, אבל על זה שפלוני חייב לאלמון עם 100 שקל, על זה יש שני עדים. אז את זה אנחנו מקבלים, זה דין בדיני ממונות, אנחנו מקבלים עדות מיוחדת.
רגע, אם אחד היה אומר 100 ושני ביום שני 100
והאחר
היה אומר ביום
רביעי, אז הוא חייב לו 100, כי על 100 יש שני עדים.
לוקחים את החיתוך של
העדויות. כי על 100 יש לי שני עדים.
זה מעגלים משיקים. כן. אני פה רק את מה שמשותף
לשתי עדויות. על 100 יש לי שני עדים. אז זה אני מחייב אותו. זה נקרא, זה הדין של עדות מיוחדת. יש עוד עדות מיוחדת, זה כאשר שני עדים רואים את ההלוואה משני חלונות שונים. בעדות רצח זה לא מתקבל. אבל כי לך תדע, אולי הם ראו בכלל שני מעשים שונים. הם צריכים לעמוד ביחד ולראות, שיהיה ברור ששניהם רואים את אותה סיטואציה. גם זה, גם לזה קוראים בגמרא עדות מיוחדת, וגם בזה בדיני ממונות מקבלים עדות מיוחדת, משני חלונות שונים, ולמה? בדיוק בגלל העובדה שגם אם זה שני אירועים שונים, בדיני ממונות לא אכפת לי. כי גם אם זה עדויות על שני, כמו ביום ראשון ויום רביעי, הרי עדות משני חלונות, למה היא לא מתקבלת ברצח? כי אולי ראית שני מעשי רצח שונים, ואז על כל אחד מהם יש לי רק עד אחד. אני רוצה להיות בטוח ששני העדים האלה מעידים על אותו מעשה, שיש לי שני עדים על המעשה, ואז אני מקבל את זה. אז נחזור לעדות משני חלונות בממונות. אז מה החשש? למה שלא נקבל את זה? כי אולי הם מעידים על שתי הלוואות שונות, אבל בממונות גם שני עדים על שתי הלוואות שונות מתקבלים, אז לכן גם משני חלונות הם מתקבלים. מה?
אז ברור לי שאחת הייתה בוודאות.
כן, שיש חיוב של 100 שקל, זה ברור לי, זה מה שאני יודע. שיש חיוב של 100 שקל, ולכן הדבר הזה מתקבל. אז בדיני ממונות...
למה לא חוששים במקרה כזה שכל אחד מהעדים בנפרד משקר על עצם ההלוואה? כשבאים שני עדים ביחד לבית דין, יש כאילו איזשהו תוקף שבאים ביחד ככת אחת לתת עדות. למה במקרה הזה של הממונות לא... לא חוששים לזה
שכל... ההנחה פה כרגע, וזה מה שמוביל אותנו לרב שמעון שקופ ולנתיבות, עוד מעט נגיע, ההנחה פה כרגע היא שהצורך בשני עדים הוא לא בגלל החשש שעד אחד משקר. אלא אני צריך שיהיו לי שני עדים על האירוע. ואם יש לי שני עדים על זה שהוא חייב 100 שקל, זה מספיק כדי להוציא ממנו 100 שקל. זה שהיו פה שתי הלוואות יכול להיות, אבל על כל אחת מההלוואות אין לי שני עדים, יש לי רק אחת. אז אני לא יכול לפסוק שהיו שתי הלוואות. אני כן יכול לפסוק שהוא חייב 100 שקל, כי על זה יש לי שני עדים.
זה כמו שתי חצאי עדויות, לא?
לא, שתי חצאי עדויות זה משהו אחר, עוד מעט נראה זה רב שמעון שקופ עוסק בזה. אז אומר הרשב"א, לכאורה, מראה מה עומד, מה הסאבטקסט של הרשב"א? לכאורה לפי זה לא ברור מה הריף רוצה. למה שרב אשי ורבה יגידו שעד ודיין לא מצטרפים? לכל היותר אתה אומר לי שמעידים על דברים אחרים, אבל כל אחד מהם מעיד שפלוני חייב 100 שקל, לא? אז מה הבעיה? יש לך שני עדים שפלוני חייב 100 שקל, למה שלא תקבל אותם?
כי הדיין לא יודע עדות.
מה? בדיוק, אז זה התירוץ שלו. אז הוא אומר, זה לא דומה לעדות מיוחדת, למה? דעתם, דעתם תרוויו בקושטה כמסעדי. שניהם מעידים עדות אמת, היי חזה כשמנה לא מנה, והי דחזה דעודי לי כמי בהו מנה. זאת אומרת, הוא ראה מנה, והוא ראה שהוא הודה לו על מנה. אבל אחה, בילמה הנה דעשידו עלי בבידין השיקה כמסעדי, ודיינה, מהי דשמה כמסעיד? וקיים עלן כרבה דאמר אין מצטרפים. זאת אומרת, הוא אומר, הדיין הוא לא עד שפלוני חייב כסף. אם הדיין היה מעיד שפלוני חייב כסף, גם אם היה לי חשש שהדיין מדבר על אירוע אחר, לא על האירוע של העד, זה לא משנה. זה היה עדות מיוחדת. ובממונות הייתי מקבל את זה, כי יש לי שני עדים שפלוני חייב 100 שקל. אבל הדיין לא מעיד שפלוני חייב 100 שקל. הדיין מעיד שהייתה עדות על זה שפלוני חייב 100 שקל. אז לכן זה בעצם לא עדות מיוחדת ולא מקבלים את זה. כך טוען הרשב"א בהסבר שיטת הריף. וזה בדיוק מה שמביא אותי לדיון של רב שמעון שקופ. אז בואו נראה את החלק הראשון, כי זה בעצם קשור לחלק השני של רב שמעון שקופ. בואו נראה קודם כל את החלק הראשון. אמר רבא, מהי מעליותה? מהי דקמסיד צהדה? לא קמסיד דיינה. ומהי דקמסיד דיינה? לא קמסיד צהדה. עיין בשיטה מקובצת שכתב בשם הרשב"א, כן, זה, הוא לא הכירו את הרשב"א עצמו, זה הכל היה דרך השיטה מקובצת, היום יצאו מכתבי יד כל הספרים, אנחנו מכירים את הרשב"א. אומר, דשמה העדים שיקרו בהעידם על כתב היד. וכן כתב בעד אחד מעיד על מציאות המעשה, ועד אחד מעיד שבפניו נחקרו עדים על אותה מעשה, דלא מצטרפים, דשמה העדים שיקרו בעדותם. מה זה? זה הריף כמובן. זה מה שהרשב"א מביא את הריף, כן? אז הוא אומר, גם על זה כתב הרשב"א אותו דבר, זה בשם הריף. ונראה לי באור הדברים, אומר רב שמעון, דעדי צירוף מהני, רק אם שניהם מכוונים העדות על מציאות מעשה אחד. אבל אם על כל מעשה, ליקה טרייסה הדי, לא מהם נכלל. והנה, בהלוואה אחר הלוואה, זאת אומרת, מה הוא אומר בעצם? אנחנו מקבלים שני עדים רק כאשר שני העדים מעידים, רק אם שני העדים מעידים על אותו מעשה, רק אז אנחנו מקבלים את העדות של שניהם. אבל אם יש שני עדים על שני מעשים שונים, את זה אנחנו לא מקבלים. זו הטענה שלו. עכשיו, זה כמובן קשה מעדות מיוחדת שראינו קודם, נכון? מה שהרשב"א מאיר, העדות מיוחדת זה מדבר על הלוואה ביום ראשון והלוואה ביום רביעי, זה שני מעשים שונים, אז זה משהו מיד ממשיך. אז הוא אומר, והנה והנה בהלוואה אחר הלוואה מהני צירוף, אף דלא מאמנינן להו בשום מעשה הלוואה. הלוואה ביום ראשון והלוואה ביום רביעי, הרי עד אחד על זה ועד אחד על זה אנחנו כן מקבלים, למרות שכאן אין לנו שני עדים על אף אחד מהמעשים, אז למה מקבלים? אז הוא אומר, אבל נאמנים על מציאות זכות שיעבוד מנה. מה זאת אומרת? יש פה עד, בדיוק, על עצם זה שהוא חייב 100 שקל, על זה יש לי שני עדים. לכן זה מספיק, בעדות ממונות, למרות שזה לא על אותו מעשה הלוואה, אבל זה על אותו עניין. שניהם מעידים שפלוני חייב לאלמוני 100 שקל, אז אפשר להוציא ממנו 100 שקל.
זה צריך ללכת כמו רב יהודה, ולא כמו רבה.
רגע. דלדברי שניהם, יש לראובן על שמעון זכות מנה. דמשומחי בשישה עדים על זמנים מיוחדים, זה השולחן ערוך, הספקתם לראות? שישה עדים על זמנים מיוחדים, מגבינן רק שלוש מנים. כן, יש לי שישה עדים, כל אחד מהם מעיד על הלוואה ביום אחר, אחד ביום ראשון, אחד ביום שני, אחד ביום שלישי, כמה מנים אנחנו מוציאים? שלושה. נכון? למה? כמו שלושה קטעי עדים על שלושה זמנים מיוחדים. דהיינו, אם השישה עדים מיום א' עד יום ו', איקה שני עדים שמיום א' עד יום ג', זכר ראובן על שמעון זכות מנה. וכן מיום ג' עד יום ה', יש לי שני עדים שהוא זכה מנה. ומשום אחי, בעד אחד מעיד שראה הלוואה, ועד אחד מעיד שבפניו נחקרו עדים, ליקה צירוף. בזה אנחנו לא מצרפים את שתי העדויות. זה מה שהריף אומר. למה? כיוון דה על מציאות, כיוון דה על מציאות מעשה החקירה ומעשה ההלוואה, ליקה שני עדים. דה על כל מעשה ליקה, רק עד אחד. על כל מעשה יש רק עד אחד. ועל מציאות החיוב, ליקה גם כן שני סעדי. דה העד שראה שנחקרה, אינו יודע שראובן חייב באמת. דה שמה שיקרו העדים, ושוב פעם, זה לא באמת חשש ששיקרו העדים. זה רק אומר, אתה בעצמך לא יכול לדעת. בדיוק, אתה לא יכול להעיד על האירוע, אתה מעיד על מה שהעדים אמרו. אין לנו חשד שהם משקרים, אבל זה לא הנקודה, אתה לא מעיד על זה. אז אין לי שני עדים על המעשה. ואיך שהיו שני עדים מעידים שנחקרה עדותם, הרי זה כמו שהיו העדים מעידים לפנינו, וכל שניים נאמנים על אגדתם. אבל בחיי גבנה, ועל מציאות המעשה ליק העדים, ועל מציאות החיוב, אין העד המעיד על חתימת העדים, חקירת העדים יודע כלום, וכל שניים, אף שנאמנים, זה רק מדין תורה, אבל העד הרואה איך שנחקרו בבית דין, אינו יודע על ידי זה כמו על ידי ראייה עצמית, דשם השיקרו בעדותם, וזה ברור. בסדר? זה בעצם מה שהוא מסביר, הוא רק מסביר את מה שראינו ברש בקודם, שבשביל לצרף את שני העדים, למה זה לא דומה להלוואה אחרי הלוואה? כי בהלוואה אחרי הלוואה יש לי שני עדים על זה שהיה פה חיוב מנה. אבל בעד ודיין, אין לי שני עדים על זה שיש פה חיוב מנה. יש לי עד אחד על חיוב מנה, ועד אחד על זה שהיו עדים על חיוב מנה. ועכשיו תשימו לב, זה אולי מיישב את לשון הגמרא לפי הרשב"א. כי מה שאלנו לפי הרשב"א? הלשון של הגמרא לא מסתדרת. כי לפי הרשב"א יוצא, מה הגמרא אמרה? למה רבשי ורבא לא מקבלים את זה? כי מה דקמסי צעדה, לא קמסי דיינה. ומה פתאום? זה לא בגלל זה. זה בגלל שאין לנו שני עדים על הקיום של החתימה השנייה. למה אתה אומר לי שמה היא כמסי צעדה לא כמסי דיינה? אומר רב שמעון שקופ, הוא בא ליישב את הקושי הזה לדעתי. רב שמעון שקופ אומר כך, הוא אומר נכון, אבל עדיין הרי עדות מיוחדת יש לי. יש לי פעמיים עד אחד שראובן חייב לשמעון 100 שקל. למה שזה לא יצטרף גם בלי שיהיה קיום? אומר רב שמעון, לא. כי המייד כמה סידאי, לא כמה סידאי. אתה מעיד על מנה שבשטר. הוא מעיד על הקיום. הוא לא מעיד על חיוב, גם אם היה חיוב אחר, אבל אם הוא היה מעיד על חיוב הייתי מקבל. כי זה עדות מיוחדת. אבל הוא בכלל לא מעיד על חיוב, הוא מעיד על הקיום. אז על מה שמסידאי, לא מסידאי, וזה לא עדות מיוחדת. זה מה שהגמרא אומרת לפי הרשב"א. זאת אומרת, רב שמעון בעצם משלים, הוא לא מביא את זה בתור קושייה על הרשב"א ותירוץ על הרשב"א, אבל אחרי שהוא הסביר כך את הרשב"א, וגם הרשב"א עצמו, שימו לב, כשהוא מביא את הריף, מזכיר את העניין של עדות מיוחדת. זה לא שרב שמעון דוחף בו את העניין הזה, הרשב"א עצמו היה ער לקשר הזה לעדות מיוחדת. והטענה שאני טוען עכשיו, שלאור ההסבר של רב שמעון, הקושי ששאלנו על הרשב"א מהגמרא נופל. עכשיו, אגב, לדעתי שני הקשיים נופלים. מה שאלנו על הרשב"א? שאלנו על הרשב"א א', הרי מה הרשב"א אמר? הרשב"א אמר...
איך שני עדים עדיפים מאשר דיין עצמו?
לא, זה ברור, זה הסברתי. מה שאלתי על הרשב"א? שאלתי על הרשב"א, בסדר, שני עדים עדיפים, קיימתם את החתימה של הדיין, נכון? אז מה, למה בסוף זה לא מתקבל לפי רבא ורבשי? כי על החתימה של העד החתום השני, רק הדיין האחד הזה מקיים אותו, יש רק עד אחד. אז למה רבשי ורבא מנמקים את השיטתם בזה שאין פה צירוף, זה לא מעיד על מה שהוא מעיד? הם היו צריכים לנמק, יש לי רק עד אחד ולכן החתימה לא מקוימת. התשובה שאני עונה, פשוט, מה אכפת לי שיש לי רק עד אחד? הרי עדות מיוחדת, עדות מיוחדת בממונות מתקיימת. אז מה הבעיה? זה אומרת הגמרא, זה לא עדות מיוחדת. עדות מיוחדת זה כששני העדים, כל אחד לחוד מעיד שהוא חייב מנה. אבל כאן, המיידה כמה סידאי, לא כמה סידאי. על מה שמעיד העד זה על המנה שבשטר. על מה שמעיד הדיין זה על מעשה הקיום. אין לי עדות מיוחדת במצב כזה. זה לא עדות מיוחדת. ולכן הגמרא נזקקה לנימוק שאין פה עדות. זה לא בעיית הצירוף, זה לא שהם לא מצטרפים כמעידים על, על מנה נפרד, אלא שזה לא נכנס לגדר של עדות מיוחדת. זה הנקודה. ועכשיו זה מיישב גם את הקושי השני של הרשב"א לדעתי.
אז
שנייה אחת, רק רגע, רק רגע, רק שנייה אחת.
תיאור המקרה זה כמו אצל רשב"א?
לא שומע.
תיאור המקרה הוא כמו אצל
רשב"א? אני מדבר על הרשב"א, אני מדבר על הרשב"א.
כן, אבל
רב שמעון
שקופ, הוא חושב שמדובר בתיאור מדברים על אותו מקרה.
הוא מסביר את הרשב"א, זה לא שמה שהוא חושב, הוא מסביר את הרשב"א.
בסדר.
אז לפי הרשב"א מדובר על זה. הקושי השני ששאלתי על הרשב"א, מה היה? הוא עצמו שאל. איך אפשר להבין את רב יהודה? איך אפשר להבין את רב יהודה? הרי רב יהודה, יש לו רק חתימה אחת על, על, עדות קיום אחת על החתימה השנייה. אז איך הוא יכול לצרף דבר כזה? זה סתם, זה לא בעיה של צירופים, ואתה מחבר שני דברים. אין לך קיום, זה הכל. עכשיו אפשר להבין. רב יהודה טוען שגם דבר כזה הוא עדות מיוחדת. למה? כי סך הכל העד, הדיין הזה, מה הוא אומר? שבאו לפניו שני עדים וקיימו את החתימות. לכן מבחינתו מה קורה? ראובן חייב לשימון 100 שקל. נכון? הרי זה יוצא מעדותו. אחרי שהוא מקיים את החתימות, מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם אומר, ראובן חייב לשימון 100 שקל.
נו, אז למה שלא יצטר... כאילו מעיד על המנה שבשטר, גם הדיין מעיד על המנה
שבשטר. בדיוק. ולכן אומר רב יהודה, זאת עדות מיוחדת, מה הבעיה? לכן אני מצרף את זה. הרשב"א...
באמת הוא נשמע יותר הגיוני מהכיוון השני, כי הרשב"א, אבל הרשב"א... באמת מעיד על, על השטר, ועל השטר מעיד על, על המנה, זאת אומרת, חזרנו, בעצם השאלה שלי היא בשאלה לפני שני שיעורים, אבל בסופו, על זה, על זה הוא מעיד.
לא, אבל כי... תראה, זה לא כל כך פשוט.
במהות כי... של זה, על זה הוא מעיד. לא, אולי לא טכני, לא, אבל זה... במהות זה על זה הוא מעיד.
לא, לא, זה לא כל כך פשוט. כי כמו שאמר, כל מה שאמרתי קודם לא נזרק לפח. זאת אומרת, הדיין מקיים את החתימות, בסדר? אבל הוא רק עד אחד. אם הוא היה מצליח לקיים את החתימות לגמרי, זה היה באמת עדות על מנה שבשטר. אבל כיוון שהוא רק עד אחד על קיום החתימות, אז מבחינתי על מנה שבשטר אין אפילו עד אחד. אין כלום. כי אני אפילו בחתימות לא השתכנעתי שהן אותנטיות, כי יש לי רק עד אחד על זה. אם היית מצליח לשכנע אותי שהחתימות אותנטיות, אבל זאת רק חתימה אחת שהיא אותנטית, הייתי אומר, יש לי עד אחד על מנה שבשטר. אבל אני בכלל לא השתכנעתי שהחתימות אותנטיות, כי גם על זה יש לי רק עד אחד. אז מבחינתי על מנה שבשטר יש אפס עדים. ולכן דברי הרב יהודה אפשר להבין אותם, אבל הם עדיין לא, לא רחוקים להיות פשוטים. ואגב, הרשב"א באמת עצמו, כשהוא מקשה על רב יהודה, הוא אומר זה דחוק, הוא לא מציע את ההסבר הזה. הוא אומר זה דחוק, אבל מה לעשות, דחו את הדעה הזאת, אז לא אכפת לי כל כך שזה דחוק. וגם הוא עצמו לא משתמש בהסבר הזה כדי להסביר את רב יהודה. אז אני אומר, אבל אולי זאת הצעה, אם באמת צודק רב שמעון שקופ, וזה מה שעומד מאחורי התפיסה של הרשב"א, אני לא בטוח בזה, יכול להיות שזה גם יכול להסביר את מה סובר רב יהודה, ועכשיו כבר נועה יכולה להיות משוכנעת לגמרי בשיטת הרשב"א. עכשיו אפילו שני הקשיים האלה, אחרי שמשלימים אותו עם רב שמעון שקופ, זה הופך להיות ממש הסבר נהדר. אוקיי? ואז צריך לשים לב טוב, כי באמת הגמרא פה לא מזכירה בכלל את הקשר לרבי ורבנן. מה הקשר? אף אחד לא מזכיר. ולשיטת רבנן, היו צריכים להגיד, ולשיטת רבי מה איקה למימר, לשיטת רבנן, כל הדיון על רבי ורבנן לא מתייחס למקרה שמופיע מיד אחר כך. למה לא? אז רשי באמת מכניס את זה, כי רשי מבין שהדיון הזה כן מתייחס לשיטת רבנן דרבי בסוגיה הקודמת. וכל הראשונים הולכים בעקבותיו. אבל בגמרא עצמה אין לזה רמז. בגמרא עצמה זה מופיע כמו עוד מקרה חדש, גם כן דיני קיום שטרות, עוסקים בדיני קיום שטרות. לפי הרשב"א מאוד מובן. עוד סיבה לתמוך בתפיסה של הרשב"א. כי באמת נכון, זה באמת לא מתייחס למחלוקת רבי ורבנן. נכון מאוד? לא קשור. זה מקרה אחר. אוקיי? אז יש פה בהחלט כיוון חדש. עכשיו, רב שמעון שקופ ממשיך, אני כבר אדלג על כל הנתיבות וכל הסיפורים האלה, אני מגיע ישר לקטע השני של רב שמעון שקופ. הספקתם לראות את הנתיבות ואת הדברים האלה? אז מה? כן? אוקיי, אז אני אניח רק רקע כללי, אבל בואו נקרא. ובנתיבות המשפט, סימן קוף ממי, זה פשוט המשך דברי רב שמעון שקופ. סימן קוף ממי, סעיף ב', רצה לומר בטעם של צירוף עדים, משום דכל שניים לא משקרי, ורק אחד משקר. ובשישה עדים ומחזקים רק אחד למשקר. ועל פי זה דחק עצמו בשישה עדים על שש מנים בזמנים מיוחדים, למה לא גובים חמישה מנים? יעוין שם. מה הנתיבות אומר? הנתיבות אומר, מה היתרון של שני עדים על אחד? לכאורה מה שהנתיבות אומר, יתרון הסתברותי. זאת אומרת, אם עד אחד הסיכוי שהוא משקר זה, לא יודע מה, 50%, שני עדים הסיכוי שמשקרים זה 25%, סתם, או 20% ו10%, בסדר? וכיוון שכך, אז אנחנו מעדיפים שני עדים על עד אחד. פשוט הסיכוי המצטבר ששניהם משקרים קטן יותר. לכן, זה היתרון של שני עדים על עד אחד. ולכן הוא אומר רב שמעון, לפי זה, זה כבר הנתיבות מרגיש בזה, מה קורה אם יש לי שישה עדים על שישה מנים? כמה מנים היינו צריכים להוציא? ראינו למעלה שלושה, נכון? כל שניים זה עדות מיוחדת על מנה, אם יש לי שישה עדים על שש הלוואות, שלושה מנים אנחנו מוציאים. אומר רב שמעון שקופ, למה? חמישה מנים, לא שלושה, חמישה לפי הנתיבות. כי הרי הסיכוי שיותר מעד אחד משקר אנחנו לא מקבלים, נכון? עד אחד משקר אפשרי, אבל יותר מזה לא. נו, אז חמישה מנים. אם תיתן לו ארבעה מנים אתה מניח ששני עדים שיקרו, אבל אנחנו לא מניחים ששני עדים משקרים, אנחנו מניחים רק שאחד משקר. אז בשישה עדים היית צריך להוציא חמישה מנים, לא שלושה.
לפי החישוב הזה היה צריך עד אחד משקר, אז עכשיו נשארו חמישה עדים, אבל כל זוג בעצם מעיד על מנה, כי זה בימים שונים.
לא, לא, הכל ימים שונים, זה שישה ימים שונים.
אבל החמישה ימים שנשארו, הם מצטרפים לפי זוגות על יום אחד.
לא, 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 לא לפי זוגות.
למה לא? לפי מה שראינו קודם, שישה
זה שלושה. אני אסביר שוב, אני אסביר שוב. הנתיבות אומר ככה, אתה בעצם צריך, בשביל לדחות עדות, אתה צריך, אתה דוחה עדות רק, אתה מקבל עדות רק במקום שאם תדחה אותה, יתברר שיש שני עדים שקרנים. לכן אם בא עד אחד, אתה יכול לא לקבל את עדותו. למה? כי גם אם אתה לא מקבל את עדותו, מה שיצא זה רק שאתה מניח שעד אחד שיקר. את זה אפשר להניח. אבל אם באים שני עדים, אתה לא מקבל את עדותם, כיוון שאם אתה לא תקבל את עדותם, יצא שיש פה שני שקרנים. שני שקרנים אנחנו לא מניחים שיש. אם אנחנו מבינים כך, עכשיו באים לנו...
אז שני עדים זה מנה אחד.
רגע, 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 רגע. עכשיו באים שישה עדים, רגע. עכשיו באים שישה עדים. אם אני אקבל את העדות רק על שלושה מנים, אז יש פה הנחה ששלושה מהם שיקרו. נכון? אבל אנחנו לא מוכנים להניח ששלושה משקרים, רק אחד משקר. משניים ועלה לא מניחים שמשקרים. לכן היה צריך לתת לו חמישה מנים. לא צריך, את מסתכלת על זה, כי אנחנו מצרפים עדים. לפי הנתיבות אין פה שאלות של צירוף. מה שאני צריך שניים זה לא בגלל שצריך עדות של שניים על העניין, אלא זה צריך שניים כדי שהאופציה לדחות את העדות תהיה כל כך דחוקה, בגלל שאתה מניח שיש פה שני שקרנים, וזה לא סביר. אם זאת התפיסה שצריך שני עדים, לא שצריך צירופים, אלא זאת התפיסה שצריך שני עדים, אז הייתי צריך לקבל פה חמישה מנים בשש עדויות. וזה, פה זה ממש יפה, כי הסוגיה הזאת מובילה אותנו ישר לתשתית של מה זה שני עדים. זו סוגיה ספציפית, אבל פתאום אנחנו רואים שממנה יוצא הדיון, מה זה שני עדים בכלל, בכלל, בהלכה, מה זה שני עדים?
אז לפי זה יוצא שעד אחד על פי יוצא שלושת
הרי,
זה
בכלל
לא מתאים
להשיטה. רגע, נגיע עוד רגע לזה. אז רב שמעון שקופ מביא את הנתיבות וככה הוא טוען, ואז הנתיבות נדחק, הנתיבות עצמו מרגיש בקושי הזה, והוא נדחק שם, לא משנה. עכשיו הרב שמעון שקופ ממשיך, אבל כל מעיין רואה שדבריו רחוקים מקו האמת. ואם כן, אם עד אחד יעיד על ראובן שקידש אישה, ועד אחד יעיד שהזיק, נחזיק שאחד מהם ודאי לא שיקר, ויהיה ספק קידושין וספק חיוב ממון. כיוון דלדברי הנתיבות המשפט, במנים, כן, בשני מנים, גם כן אין כל הצטרפות בשניהם, ואינם מכוונים עדותם לדבר אחד. זאת אומרת, הנתיבות בעצם מתחיל מזה. הוא אומר, כמו עדות מיוחדת בממונות. הנתיבות בעצם טוען, למה עדות מיוחדת בממונות מתקבלת? לא כי אנחנו מצרפים אותם על הטענה שפלוני חייב מנה. אלא בגלל שאם אנחנו נגיד שפלוני לא חייב אף מנה, אנחנו נציג את שניהם כשקרנים. ואת זה אנחנו לא עושים. לפחות אחת משתי ההלוואות הייתה צריכה להתקיים, כי אחרת יוצא ששניהם שיקרו וזה לא סביר. אתם מבינים את ההבדל מהתפיסה הרגילה? ההבדל מהתפיסה הרגילה בעצם אומר שאני מקבל עדות מיוחדת בגלל שיש משהו שעליו כן מצטרפים העדים. נכון שמדברים על הלוואות בימים שונים, אבל יש משהו שעליו הם כן מצטרפים. מה זה המשהו הזה? שפלוני חייב לאלמוני 100 שקל.
נכון?
רגע, 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 שנייה, שנייה, יעל, שנייה.
הגנית על אותו אירוע,
יעל, רק רגע, יעל, שנייה, שנייה. התפיסה הרגילה היא שאנחנו צריכים צירוף של שני עדים על משהו כדי לקבל את המשהו. כך הסברתי את רב שמעון, כך הסברתי לכל אורך הדרך. אז אמרתי, למה עדות מיוחדת מתקבלת? בגלל שיש פה צירוף, לא על המעשה אמנם, אבל על עצם העובדה שהוא חייב לו מנה. הנתיבות אומר, מה פתאום? זה בכלל לא עובד ככה. לא צריך צירוף בכלל של שני עדים. כל מה שצריך זה שאם אתה דוחה את העדות, יצא ששני אנשים שיקרו. את זה אנחנו לא עושים. ולכן גם אם שני העדים האלה לא מצטרפים בכלל על שום דבר, עדיין הרי אתה צריך להניח שאחת משתי ההלוואות התקיימה. כי אם אתה אומר ששתי ההלוואות לא התקיימו, יצא ששני העדים שיקרו. ואם אחת משתי ההלוואות התקיימה, מה אכפת לי? איזה שישלם לו 100 שקל. לכן הוא משלם לו 100 שקל, לא כי שניהם מצטרפים על זה שהוא חייב לו 100 שקל. זה לכאורה שקול לוגית, אבל זה לא אותו דבר. ועכשיו אומר הרב שמעון, בואו תראו את ההבדל. בעצם מה שאומר רב שמעון, למה עדות מיוחדת מתקבלת רק בממונות? עדות מיוחדת צריכה להתקבל גם בנפשות, גם בכל מיני דברים אחרים. למשל, יבוא עד אחד ויעיד שהוא קידש אישה, ועד אחר יגיד שהוא הזיק. בסדר? עכשיו מה אנחנו לא נקבל? כי על כל עדות כזאת יש רק עד אחד. מה זאת אומרת? מה, שני עדים שקרנים? אנחנו לא מניחים ששניים משקרים. אז או שהוא קידש אישה או שהוא הזיק. יש לי ספק. אז היא צריכה להיות ספק מקודשת והוא ספק הזיק. אין דבר כזה, נכון? אנחנו לא עושים דבר כזה. עדות מיוחדת מקבלים בממונות, עדות מיוחדת לא מקבלים בהקשרים אחרים. מכאן אומר רב שמעון ראיה שהנתיבות לא צודק. עדות מיוחדת מצטרפת כי באמת שניהם מצטרפים על זה שהוא חייב מנה, לא כי האלטרנטיבה היא שיש פה שני שקרנים, כמו שהנתיבות אומר. בסדר? זה הרעיון של שני עדים. הוא אומר עוד שאלה, ועוד, איך יחלקל סוגיה זו? אם רק אחד מהם העיד אמת, עלינו לחייב במימה נפשך כמו שניים שהעידו על הלוואה או על חקירת בית דין. הוא חוזר לסוגיה שלנו, הרי איך רב שמעון הסביר את הסוגיה שלנו, את הריף ואת הרשב"א? יש דיין שמעיד על הקיום, ויש עד שמעיד על מנה שבשטר, נכון? שאלנו למה זה לא עדות מיוחדת? אז הוא אומר, כי הם לא מעידים על אותו דבר, זה מעיד על הקיום וזה על המנה. אומר רב שמעון, לפי הנתיבות מה אכפת לי? הרי אם אתה רוצה לטעון שהוא לא חייב את המנה, הוצאת את שניהם שקרנים. ואנחנו לא מוכנים, לא צריך שהם יצטרפו על אותו דבר, לפי הנתיבות. אני מזכיר לכם, כל מה שצריך זה שדחיית העדות תציג את שניהם כשקרנים. זה קורה גם כאן. אז למה לפי הנתיבות לא מקבלים את העדות הזאת? שאלה חזקה. ואני אוסיף עוד שאלה. מה אם נחיר, וזה מה שרותי שאלה קודם, מה אם נחיר, שאלתי את זה בדף גם, מה אם נחיר ריב עד הממון הפום עד אחד? למה גמרא אומרת שזה לא מצטרף? הרי בשביל להגיד שהוא לא חייב כלום, אנחנו נצטרך להוציא את שניהם שקרנים. אני אזכיר לכם את הציור. באים, בא עד אחד שמקיים את חתימת עצמו, ואת חתימת העד השני. ועוד עד מקיים את חתימת העד השני. העד השני מת, כן? אומרת הגמרא, זה לא מתקבל. למה? כי לי יש שלושת רבעי הכוח פה, נכון? לפי הנתיבות אין לזה מילים בכלל, אי אפשר להגיד את זה. למה? כי הרי, אז מה אתה רוצה להגיד, שלא מקבלים את העדות הזאת? אז מה יוצא? ששני העדים שיקרו. זה ששני העדים שיקרו, אבל אנחנו לא מוכנים לקבל את זה ששני העדים משקרים. מה אכפת לי עכשיו החלוקה של שלושת רבעי ורבע? כל הרעיון של חלוקה שלושת רבעי ורבע בדיוק מדבר על הרעיון של הצירוף. אני רוצה לצרף שני עדים, ורק כך אני מקבל את העדות שלהם ביחד. על זה אומרת הגמרא, צירוף צריך להיות שוויוני. שכל אחד נותן חצי מהסך הכל. אבל לפי הנתיבות בכלל אנחנו לא עוסקים בצירופים. אנחנו עוסקים בצירופי הסתברויות, לא בצירופים של כוח. אז מה אכפת לי אם זה נחי ריב עד הממון הפום עד אחד? בשביל לדחות את העדות הזאת, אתה צריך להגיד לי ששניהם שקרנים. וזה לא נכון.
אנחנו רואים את הנתיבות לפי המשקפיים של רב שמעון. לא יודעת, לא ראינו את הנתיבות בפנים, אבל...
רגע, רגע.
שמה? לפי המשקפה של רב שמעון, אז הנתיבות אומר שאפשר, שהסיבה שדוחים, שדוחים, כאילו מסכימים שעד אחד יכול לשקר, אבל כל האחרים לא. אבל אני לא רואה, לפחות מהלשון שרב שמעון מצטט את הנתיבות, אני לא רואה שהנתיבות מתייחס לכל עדות אפשרית על כל דבר. זאת אומרת, יכול להיות שהנתיבות תתייחס למקרה הספציפי, שאנחנו כן מדברים על, נגיד, על ההלוואה שראובן...
מה זה מקרה ספציפי? הנתיבות אומר עיקרון כללי. עיקרון כללי שאומר...
אני יודעת, צריך להיות...
אז תראי אותו בפנים, אז לא צריך. רב שמעון ראה אותו בפנים ואת לא. אז אם את רוצה להגיד שרב שמעון לא צודק, אז תראו אותו בפנים.
אבל זה עדיין במשקפיים של רב שמעון.
בסדר, במשקפיים
של... זה יכול להיות שהוא הרחיק פה לאחד, כאילו, שרב שמעון פירש את הנתיבות בצורה מרחיקת לכת.
תסתכלי בפנים, אם את חושבת שהוא פירש אותו באופן מרחיק לכת, היא נחינמי, אז תגידי, אבל אי אפשר להגיד יכול להיות, צריך לראות. מה שכתוב בנתיבות זה מה שרב שמעון אומר. מה שכתוב בנתיבות זה שהחשבון הוא חשבון הסתברותי, ולא חשבון משפטי של צירופים, אלא זה חשבון הסתברותי. ועל זה שואל עליו רב שמעון, שאלה טובה. והנקודה היא כזאת, תראו, לגבי אנכי ריבה דממונה, נדמה לי שאפשר ליישב. כי לגבי אנכי ריבה דממונה, הרי מי זה שני העדים שאני מחליט שהם שיקרו?
העד ואדריאן.
לא, אנחנו ריבה דממונה, אנחנו ריבה דממונה זה שיש שני עדי שטר, ראובן ושמעון, ראובן חי, שמעון מת, ראובן מעיד על העדות של על החתימה של עצמו, ושמעון באים שני עדים ומקיימים את חתימתו, בסדר?
כן.
לא, סליחה, עד אחד ומקיים את חתימתו, ואני מצטרף אל העד האחד הזה, אוקיי? עכשיו אני שואל, לא קיבלתי את העדות, מי יצא שקרן? לא נכון. לוי יצא שקרן, לוי אומר שזאת החתימה של שמעון, יכול להיות זאת החתימה של שמעון, אני רק אומר שלא הייתה הלוואה. לוי לא יצא שקרן, לא הוכח שזה לא החתימה של שמעון, אני רק טוען, אני לא יכול להוציא את הכסף, לא הייתה הלוואה. לכל היותר יצא ששמעון הוא שקרן, בהנחה ששנינו קיימנו אותו, יצא ששמעון הוא שקרן. אם אני מניח שהחתימה היא לא חתימה של שמעון, אז באמת גם ראובן וגם לוי יצאו שקרנים. את זה אי אפשר להניח. אבל יכול להיות, אם אני מקבל את זה שהחתימה היא חתימה של שמעון, אני רק טוען, אולי שמעון משקר, כשאני לא פוסק את העדות הזאת. אז מה יוצא? אז אני בעצם אומר ששמעון משקר וראובן משקר. עכשיו, שמעון מת. הוא לא באמת עומד פה ומעיד. השאלה אם גם על זה הנתיבות יגיד שאני לא מוכן להניח שראובן ושמעון, כששמעון בכלל הוא לא העד שמעיד כרגע, שניהם יוצאים שקרנים. אולי לא, אני לא יודע, יכול להיות שזה שונה. למרות שעל פניו, זאת שאלה.
אפשר גם להגיד, אני חושב, הוא
מת, הוא
לא
יכול
להיות שקרן.
אה? לא הבנתי.
הוא כבר מת, מה זה משנה, הוא מת.
הוא לא העד שמעיד בפניי. הרי תבינו, זה, אני שואל שאלה יותר, שאלה יותר קשה על הנתיבות, בסדר? נלך עם רב שמעון שקופ. הרי לכל אורך ההיסטוריה, תמיד כשהגיע עד אחד לא קיבלנו את עדותו, נכון? רק שניים. איך זה יכול להיות? אחרי המקרה הראשון שלא קיבלנו את עדותו של העד, אחרי זה את כל שאר העדים שבאו בתור עד אחד היינו צריכים לקבל. כי כבר עד אחד הוכרז כשקרן. איך אפשר להכריז שיש עוד אחד שקרן? זה רציני?
לא, אבל זה מה שיעל ניסתה להגיד קודם, שהוא אומר שההסתברות של שניים על אותו מקרה בדיוק. בדיוק. זה מה שהוא אומר.
אני חושב שרב שמעון טועה בהבנת הנתיבות, כי אחרת באמת זה בלתי סביר מה שהנתיבות אומר, זה לא יכול להיות. ולכן כל השאלות של רב שמעון שקופ הן לא נכונות. אני הייתי מציג את השאלה שאמרתי עכשיו, היא עוד יותר קשה, כמובן אבסורדית לגמרי, וזה מה שמראה שלא יכול להיות שהנתיבות מתכוון באמת לזה. הנתיבות כנראה מתכוון לומר משהו נוסף. הוא מתכוון לומר, בעצם יש פה צירוף של שני עדים על מעשה אחד. וההנחה היא שעל אותו מעשה או על אותו עניין לא יהיו שניים שמשקרים. מה, לכל אורך ההיסטוריה לא היו שני עדים ששיקרו? איזה מין שטויות אלה? ברור שכן. אלא אני לא מניח שעל מעשה מסוים, כשבאים שני עדים, שניהם משקרים. עוד פעם, העיקרון הוא עיקרון נכון, מה שהנתיבות אומר. זאת אומרת, רב שמעון הבין אותו נכון. הוא לא אומר את מה שרב שמעון אומר. אני לא מחבר את הנתיבות עם רב שמעון. הנתיבות לא דורש צירוף של שני עדים על פעולה. אבל הנתיבות כן מדבר על השיקול הסטטיסטי, כאשר זה מדבר על אותו תוכן. לא ייתכן שבאותו מקרה יהיו שני שקרנים, לא שלא ייתכן שיהיו שני שקרנים. אז אם בא לי עד אחד על קידושין ועד אחד על נזק, מה זה קשור בכלל? הנתיבות לא יגיד שם שעכשיו אנחנו בספק או שזה צודק או שזה צודק. אם באים שני עדים על אותו מקרה, זה לא סביר ששני עדים ישקרו על אותו מקרה. זה לא סביר. אני הייתי אומר אפילו יותר מזה, אני כבר לא מספיק להגיע לזה, נדמה לי שמה שיותר סביר אפילו להגיד, שהסיבה לזה שזה לא ייתכן, זה לא סתם שלא ייתכן ששני עדים ישקרו, אלא הרי אנחנו מצליבים עדויות. הרי מדברים על אותו מקרה. אנחנו בודקים, רגע, מתי זה היה, איך זה היה, איפה הם עמדו בדיוק, מה היה הסכום. ואנחנו מצליבים את העדות של שני העדים, ואם זה מתאים, זאת אינדיקציה לזה שהם לא משקרים. כשבא עד אחד, אין לי מה להצליב את דבריו. זאת אומרת, שני עדים זה לא פעמיים עד אחד. זה 10 פעמים עד אחד. כי זה פעמיים עד אחד פלוס ההצלבה שאני עושה בין שניהם, שמחזקת עוד יותר את כל אחד מהם לחוד. אז יש פה שיקול הסתברותי, אבל השיקול ההסתברותי נוגע רק למצב שאנחנו מדברים על אותו מקרה. כי אם בא עד אחד על קידושין ובא עד אחר על, 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 על נזק, איך אני אצליב את העדויות? הם לא מדברים על אותו מקרה בכלל.
אבל השיקול
ההסתברותי לא
יצליח להסביר את עדות מיוחדת.
למה?
בגלל שאם אני אומרת שההסתברות היא חלשה שעבור אותו מקרה בדיוק, לא עבור אותה
סיטואציה. לא, זה מה שמתחדש בדיני ממונות, שגם להגיד פלוני חייב לאלמון ימנה, זה מקרה. לא הלוואה רק למקרה.
זה לא הלוואה, זה לא הלוואה, אלא החוב שקיים.
בדיוק. זאת אומרת, חוב
של... אבל זה לא שיקול הסתברותי, זה איזשהו מנגנון שמפעילים.
זה שיקול הסתברותי.
השיקול הסתברותי הוא הגיוני באמת, שעל אותו מקרה...
השיקול ההסתברותי אומר שבאותה סיטואציה שני אנשים ישקרו, זה לא סביר. עכשיו, מה זה אותה סיטואציה? כמובן, זה לא רק הסתברותי, אבל זה קשור להסתברות. שני אנשים באים ואומרים שראובן חייב לשמעון מנה, גם אם זה מהלוואות שונות. מה, הם שניהם מתפלים בדיוק אליו, בדיוק על אותו סכום? לא סביר. אז זה עדיין מצטרף במובן הזה. זה לא כמו שאחד מעיד על נזק ואחד מעיד על קידושין.
ושני 300 זה כן סביר.
לא. כי עדיין יש פה מישהו שבא לחייב אותו כסף. אז אני אומר, זה קצת פחות בלתי סביר, עדיין זה שני עדים. איפה עובר הקו? בסדר. פה זה כבר באמת עניין שרירותי קצת. אבל זה כן נכון שיש פה יותר סבירות. זה אחרת מה שלהגיד, עד אחד אומר שהוא קידש אישה, ועד אחד אומר שהוא הזיק לה. או הזיק למישהו אחר. אז אני אומר, איפה עובר הקו, על זה אפשר להתווכח. אבל יש ברור שגם אצל הנתיבות יש קו. וזה צריך להיות איכשהו לתוך אותו הקשר. זה לא סתם שיקול הסתברותי, שתי עדויות בלתי תלויות, אני מכפיל את ההסתברויות לטעות או לשקר, ולכן זה יותר נמוך. זאת הסתכלות בנאלית. אם זה היה נכון, אז אחרי שעד אחד פעם אחת נדחה, משם והלאה לכל אורך ההיסטוריה היינו צריכים לקבל עדויות של עד אחד. זה לא יכול להיות. נתיבות ודאי לא מתכוון לדבר כזה. אוקיי? אז טוב, אני כבר לא מספיק אפילו להגיע, אני רק אגיד משפט ברשותכם על אירוע לנפק. דיברנו על שאלתם את זה הרבה, כן, בשיעורים הראשונים, מה טעם לעשות אנפק, אם אחרי זה יכול הלווה להגיד כל עסק הזה מזויף ונצטרך לקיים את האנפק. אז תשאיר את השטר בלי אנפק, נצטרך לקיים אותו והכל בסדר. מה עוזר לי שקיימת, כתבת, חתמת אנפק, ועכשיו יש לבן אדם שטר עם אנפק. אז תשובה ראשונה זה שלפי הריטב"א ראינו שלערער על אנפק יותר קשה. כיוון שלהניח שהזיוף הוא גם על החתימה של השטר וגם על חתימת האנפק, זאת הנחה מרחיקת לכת, ולכן הראיה שתעזור כדי לקיים את האנפק יכולה להיות יותר נמוכה. אז כבר יש משמעות לאנפק. אפשרות שנייה, זה שבאמת, בלי קשר לצירוף של האנפק עם עדי השטר, קיום של אנפק יכול להיעשות ברף נמוך יותר. אולי יספיק לו דיין אחד למשל, לפי רב יהודה, לדוגמה. למה? כי להגיד שהנפק הוא מזויף זה באמת מרחיק לכת, מכמה סיבות. א', כמו שהריטב"א אומר, אבל מעבר לזה, למה שבן אדם מזייף הנפק? הוא מזייף שטר, לזייף גם הנפק, זה לא הגיוני.
זה המיגו של הרמב"ן.
כן, במיוחד שאנחנו אומרים שהחתימות של הדיינים, זה גם חותמת בדרך כלל, זה משהו הרבה יותר מוכר. יהיה הרבה יותר קל לזהות את זה. לכן שם לא סביר שחל זיוף. בחתימות של עדים פרטיים, לך תדע אם תמצא מישהו שמכיר את החתימה. בית דין זה מוסד ציבורי. אתה יכול בקלות למצוא עוד שטרות שבית דין חתם ולקיים. לא סביר שמישהו יזייף דבר כזה. אוקיי? אז ערעור עליהן, אז אני אומר, מה זה אומר בעצם? זה אומר, לא סביר ולכן מה? ולכן לא צריך לקיים אנפק? או לא סביר ולכן יש טעם לעשות אנפק למרות שאפשר לטעון כנגדו מזויף? זה שתי מסקנות שונות. אפשר להגיד שלא סביר שבן אדם יזייף אנפק ולכן אי אפשר לערער מזויף נגד אנפק. כן? וזה כמובן לא רשי ולא כל הראשונים האחרים, כי הם טענו שאפשר לטעון מזויף נגד אנפק. וצריך לבדוק איך מקיימים את זה, נכון? זאת יכולה להיות שיטת הריף. זאת יכולה להיות שיטת הריף. כי הריף באמת אומר, לא מדובר פה על זיוף של אנפק, למה באמת הוא הלך לכיוון ההוא? אולי בגלל שהוא לא היה מוכן לקבל שאפשר לערער על אנפק. לא יכול להיות. בדיוק, זה מה שמביא אותו. אבל יש אפשרות אחרת. הרי שאלנו, לפי שיטת רשי, מה טעם לעשות אנפק? הרי בסופו של דבר אפשר להרער שהוא מזויף גם כן. אז מה הרווחת מזה שעשית אנפק? תשובה, בטח שהרווחתי. כי אנפק זאת חותמת מוכרת, יהיה לי הרבה יותר קל לקיים אותה. אבל גם אם הוא יערער שזה מזויף, אני די בקלות אמצא עדים או חתימות מקבילות שאפשר להשוות אליהם ולקיים את הדבר הזה. ולכן יש טעם לעשות אנפק למרות שאפשר לטעון מזויף נגדו. אז בעצם מה שאני רוצה לומר, וזה במשפט שאני מסיים, לפי הריף באמת אי אפשר לטעון מזויף נגד אנפק. ואז השאלה לא מתעוררת. זה בדיוק הסיבה למה הריף לא מקבל את הכיוון של רשי וכל הראשונים האחרים. כי הוא אומר, מה פתאום? אז מה הטעם לעשות אנפק? עושים אנפק, כי על זה אי אפשר לטעון מזויף. זאת שיטת הריף. הריף אומר, אפשר לטעון מזויף כנגד אנפק, אבל אנחנו נסתפק בראיות נמוכות יותר כדי לקיים את האנפק. לפחות לרב יהודה וסיעתו. ורשי אני טוען וסיעתו ורוב הראשונים שמסבירים שפה באמת מדובר בערעור על אנפק, זאת אומרת נראה שאפשר לערער על אנפק, עדיין אז מה הטעם לעשות אנפק? יש טעם לעשות אנפק, כי אחרי שיהיה ערעור יהיה לי יותר קל לקיים את זה, זאת חותמת ציבורית, כולם מכירים אותה, גם אם יהיה ערעור אני אקיים את זה בקלות, ולכן יש טעם לעשות אנפק, כדאי לעשות אנפק. והערה האחרונה שאני אעיר, הרשב"א כשהוא שואל את השאלה הזאת, תראו פה, כולם שואלים את השאלה הזאת, למה לעשות אנפק, הריטב"א והרשב"א וכו'. הרשב"א אומר, ולפי פירושו של רשי, זה למדנו מכאן, אשר הדיינים, כן, האישור של הדיינים, האנפק, צריך קיום. כאילו, אפשר לטעון כנגדו מזויף, וזה ידרוש קיום. למה הוא אומר לפי פירוש רשי? כל האחרים, תראו למשל את הריטב"א. ואגב, עורכין שם אינן משמעתים. זה נראה מהגמרא, לא לפי רשי. נראה מהגמרא שצריך קיום לאנפק. אותו דבר גם ברמב"ן, כולם אותו דבר. למה הרשב"א אומר לפי פירושו של רשי, ולא לפי הגמרא? כי הרשב"א מביא גם תריף. לפי פירוש הריף זה לא עולה בגמרא, זאת אומרת, זה לא נכון להסיק את זה מהגמרא. נכון שהרשב"א עצמו כן מבין את זה בגמרא, כי הרשב"א עצמו מסביר שזה טענה על, 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 על אנפק. וגם שאר הראשונים אומרים, אבל זה לא ראי מהגמרא, זה ראי מרשי על הגמרא. בסדר? שאר הראשונים, ככה הם למדו את הגמרא, הם לא הכירו פירוש אחר על הגמרא. אז מבחינתם זה עולה מהגמרא. אוקיי, אנחנו עוצרים כאן ו... אנחנו כבר נעבור לסוגיה הבאה.
להרד?
כן.
אני יכולה לשאול משהו שלא קשור לשאול?
כן, כן.
לא, אני רוצה לדעת מדי אני יכולה להתייעץ איתך.
אפשר עכשיו.
אפשר ביום ראשון?
כן, גם ביום ראשון אפשר.
כן, באיזה שעה?
יום ראשון... לא כך משנה לי. רק תגידי לי, כן, תשלחי לי איזה...
בבוקר?
שעה בבוקר, כן.
בעשר.
אוקיי.
תודה.
תודה רבה. שבת שלום.
שבת שלום.
ואנחנו צריכים לשמוע מה קורה ביום שלישי, נכון?
מה יש ביום שלישי?
אם חזרים ללימודים, לא? לא חוזרים ללימודים.
לא מדברים על חדרה.
לא יודע, נקבל עוד דבר.
הבנתי, אני בשנה שלישית הלימודים, גם זה מטופה שחוזרים ללימודים על כיתה ג', אז צריכים לחכות עוד שבועיים ואז להחליט. אז לא נפתח את זה פה.
לא, יש אנשים שחייבים לחזור לעבוד, אין מה לעשות.
אוקיי.
תודה רבה.
להתראות.
תודה רבה.